טוב, אנחנו בענייני הלכה ומציאות, ודיברנו בפעם הקודמת על המאמר של רבי אברהם בן הרמב״ם, על זה שצריך לקבל את האמת ממי שאמרה. הוא הביא את הגמרא בפסחים על גלגל עומד ומזלות חוזרים, שהודו חכמי ישראל אומות העולם. מה? אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה, אני רוצה לדבר א' על מחלוקות במציאות, וב' על איך להתייחס לאמירות שנראות לפחות מוטעות אצל חז"ל, אצל הראשונים, מה אנחנו אמורים לעשות עם העניין הזה, שזה כמובן רק השלכה של הדברים שראינו עד עכשיו. אז אני אתחיל אולי עם מחלוקת במציאות. יש איזה דוגמה מקובלת בעולם הישיבות, שאין דבר כזה מחלוקת במציאות. כן? אין מחלוקות במציאות בין חכמים. כשהרבה פעמים היישום של ההנחה הזאת, הוא לא רק על חכמי התלמוד, המוראים ותנאים, אלא גם על ראשונים ואולי אפילו האחרונים, כן, תלוי עד איפה מפליגים עם זה. יש מנחת חינוך למשל, זו דוגמה שרשמתי לי, אבל יש עוד כאלה. הוא כותב במוסך השבת, מצווה למד ב', הוא מונה שמה, הוא עוסק שמה בכל המלאכות, אחת אחרי השנייה, ובמלאכת דש הוא מביא שמה איזה מחלוקת רש"י ורמב״ם, ואז הוא מקשה על הרמב״ם כל מיני קושיות, ובאופן עקרוני זה נוגע לשאלה, האם החלב שבדדי האישה או הבהמה הוא מחובר לדד, או שהוא רק מופקד בו, כן, פקיד ועקיר. וזה נפקא מינה למלאכת דש, כן, האם להוציא אותו זה דש או לא דש, ואיך ההגדרה של דש וכו'. עכשיו, מתבקש לראות לאור כל מיני השלכות במחלוקת של הרמב״ם ושל רש"י, מתבקש להבין שהם חולקים בעניין הזה, האם החלב הוא פקיד והקיר או שהחלב הוא מחובר. אבל, אומר המנחת חינוך, לא יכול להיות, הרי אין מחלוקת במציאות. לכן הוא מוצא איזשהו דרך דחוקה להסביר את הרמב״ם בכל זאת באופן כזה שלא יחלוק עם רש"י. שזה איזושהי הנחה שאומרת שלא ייתכן שתהיה מחלוקת במציאות בין הרמב״ם ורש"י, אנחנו לא מדברים פה על המוראים ולא על תנאים. וכנ"ל, גם אומרים את זה גם על אחרונים, ותלוי עד איפה אנחנו מפליגים עם העניין הזה. ומה שעומד כנראה מאחורי הטענה הזאת, זה, כן, דיברנו על הגמרא שאומרת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. שההנחה היא שהדעות שמובעות על ידי חכמי ההלכה כולם צודקות. ועוד פעם, אפשר לקחת את זה בהיקף מצומצם או בהיקף רחב. הגמרא מביאה את הכלל אלו ואלו דברי אלוהים חיים, רק ביחס לבית שמאי ובית הלל. ובגיטין זה מופיע גם בקשר לרבי יונתן ורבי אביתר, ראינו את זה אני חושב, אני לא זוכר כבר. אבל ההנחה המקובלת היא שאלו ואלו נאמר על כל המחלוקות בתלמוד, של תנאים, של המוראים. אבל הנחה מאוד מקובלת בעולם, כן, בעולם ההלכתי, הישיבתי, שזה נכון גם למחלוקות ראשונים וגם למחלוקות אחרונים ופוסקים, שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. ולכן, כיוון שההנחה היא שאין דעה מוטעת, אין דעה הלכתית מוטעת, כי כולם צודקים, ודיברנו על זה שאני לא חושב שזה הפירוש באלו ואלו דברי אלוהים חיים, אז לכן השאלה שמתעוררת פה, זה מה אנחנו עושים עם מחלוקות שעוסקות במציאות, מחלוקות לגבי עובדות. כי המחלוקות לגבי עובדות, קשה מאוד לקבל את הטענה ששניהם צודקים. עובדה, או שהיא ככה, או שהיא ככה. כן, דיברנו על הגמרא בגיטין לגבי פילגש בגבעה. אז הגמרא אמרה שמה, כן, בשיעור האחרון דיברנו על זה. הגמרא אמרה שמה, האם המחלוקת היא בשאלה האם הוא מצא לזבוב או מצא לנימה. כן, על מה יצא הקצף של בעל הפילגש הזאת. עכשיו, זאת מחלוקת במציאות, מה היה שם, היסטורית? מה הוא מצא? אז נראה שזה די ברור שזאת מחלוקת במציאות ממש. עכשיו פה, איך אפשר להגיד ששניהם צודקים? הוא מצא זבוב, מצא זבוב, מצא נימה, מצא נימה, אבל או זה או זה. עכשיו שם כמובן הגמרא מוצאת את הפתרון, ודיברנו על זה, שהוא מצא את שניהם, הכעס שלו, איך שהוא נבנה, הוא מצא זבוב ולא הקפיד, מצא נימה, וזה מה שגרם לו להקפיד. אז איכשהו בעצם התפיסה היא שכל אחד תפס פן מסוים של האמת, דיברתי על הרמוניזם, כל אחד תפס פן מסוים של האמת. אז מצאו איזשהו פתרון להגיד אלו ואלו על מחלוקת במציאות, כי הסוגיה האחרת שאומרת אלו ואלו זה על מחלוקות הלכתיות, בבית שמאי לבית הלל. סוגיה בגיטין זה על מחלוקת במציאות, ולכן היה צריך איכשהו ליצור קונסטרוקציה שבה אף אחד מהם לא דיבר שטויות. זאת אומרת, שניהם אמרו משהו שהוא נכון, או לפחות נכון חלקית, או פן אחד של האמת, כן, דיברתי על זה בפעם הקודמת. יש מקומות אחרים שבהם קשה להגיד דבר כזה. שאלה לא מה הכעיס את הבן אדם, כמו במקרה הזה, שעד אפשר להגיד שני הדברים הכעיסו אותו. יש מחלוקות בגמרא, בשאלה איך הכניסו את הקרשים במשכן, לעניין מלאכת הוצאה ומלאכת הכנסה. זה היה לאורך העגלות, לרוחב העגלות, איך בדיוק עשו את זה? עכשיו, היסטורית, או שזה היה, או שזה היה. זאת אומרת, מה, אם זה צודק, השני טועה, אם השני צודק, זה טועה. זאת אומרת, פה לא יכול להיות ששניהם צודקים. אין פה, גם אין את האפשרות המצטברת הזאת שהגמרא בגיטין אומרת, כן, שזבוב מצא ולא הקפיד, נימה מצא והקפיד. אם ההכנסה הייתה כך, אז מלאכת הכנסה בשבת מוגדרת כך, ואם ההכנסה הייתה אחרת, אז מלאכת הכנסה בשבת מוגדרת באופן שונה. כך שיש מחלוקות במציאות. אני כבר לא מדבר על המחלוקת בגמרא בפסחים שראינו בשיעור הקודם אצל רבי אברהם בן הרמב״ם, זה ממש מחלוקת אסטרונומית בין חכמי אומות העולם לחכמי ישראל, ושם התברר שחכמי ישראל הודו לחכמי אומות העולם, וגם שם המחלוקת ניטשה על עובדות, זאת מחלוקת במציאות. אז לכן הטענה הזאת שאין מחלוקת במציאות היא טענה מאוד בעייתית, אבל דווקא בגלל שהיא בעייתית, היא דורשת איזשהו הסבר. אז למה אומרים אותה, אם היא כזאת בעייתית? ואני אומר שכנראה מה שעומד מאחורי זה, זה אותה הנחה שלא יכול להיות שחכמים טעו. ואז, אם המחלוקת היא במציאות, כמו שאמרתי, אז חייבת להיות אמת אחת, אם אחד צדק השני טעה. לכן סימן שהמחלוקות הן לא במציאות, אוקיי? אבל, כמו שאמרתי קודם, יש מחלוקות שבהן אי אפשר להתחמק מזה, זאת מחלוקת במציאות. אז לגבי פילגש בגבעה דיברנו על זה, ואולי אפשר להסביר את זה דרך הגמרא, כל אחד תפס פן של האמת, עדיין לא שניהם צדקו לגמרי. כל אחד תפס פן מסוים של האמת, אמת חלקית אולי. אבל עדיין, זה נותן אולי איזשהו פתרון, סוג של פתרון. יש מחלוקות אחרות שבהן, כמו שאמרתי קודם, ההכנסה של הקרשים לעגלות במשכן. שם אי אפשר להגיד דבר כזה. אפילו מחלוקת, כמו גמרא במסכת שבועות, מביאה של מלדף כבב, הגמרא מביאה שם, שרבי עמי ורבי אסי, שמעו משהו מפיו של רב, והם התווכחו מה הם שמעו. ורבי עמי נשבע שהוא שמע כך, ורב אסי נשבע שהוא שמע את ההפך. אז הם הלכו לרב, הדיון שם בגמרא הוא על שבועה באונס. האדם בשבועה פרט לאנוס. אז הם נשבעו, אחרי זה הלכו לרב לשאול מי צודק. אז הגמרא אומרת שרב אמר למישהו מהם שהוא צדק. הגמרא אגב לא אומרת למי, כי זה לשון הרע. זאת אומרת, אם היא תגיד שרב עמי צדק, אז זה לשון הרע על רבי אסי, שנשבע סתם בפזיזות לשקר. אבל היא אומרת שאחד מהם צדק. ואז השני שואל את רב, אז מה, אז אני בעצם עברתי על שבועת שווא? אז הוא אומר לו, לא, האדם בשבועה פרט לאנוס. אז הנה למשל דוגמה למחלוקת בין רבי עמי לבין רבי אסי, שהיא אמנם מחלוקת הלכתית, היא לא מחלוקת על עובדות. אבל בעצם המחלוקת לא הייתה בהלכה. המחלוקת הייתה בשאלה מה הרב אמר. עכשיו, השאלה מה הרב אמר זאת שאלה עובדתית. זאת לא שאלה הלכתית. יש לה כמובן השלכה הלכתית. רב אמר איזושהי הלכה מסוימת. אבל הוויכוח ביניהם לא היה בשאלה אם ההלכה צודקת או לא צודקת, או מה היא ההלכה הנכונה. הוויכוח שלהם היה בשאלה עובדתית, מה הרב אמר. עכשיו, בעניין הזה, זה ממש נראה מחלוקת במציאות, וברור שאחד צדק והשני טעה באמת, כמו שהתברר שם. אפילו נשבע, כן, זה עוד הרבה יותר גרוע. אגב, אפשר היה להרחיב את זה אפילו עוד יותר, ולטעון שבעצם כל מחלוקת הלכתית היא מחלוקת במציאות. כשאלה מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני. ובסוף בסוף, כשאנחנו מבררים את ההלכה, המטרה שלנו זה לבדוק מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. כן? נגיד בהלכות דאורייתא. אז לפי ההיגיון הזה שאמרתי עכשיו, רבי עמי ורבי אסי, אפשר היה להגיד שכל מחלוקת הלכתית היא בעצם מחלוקת במציאות. כי הוויכוח הוא מה הקדוש ברוך הוא אמר למשה, או אתם יודעים מה, אפילו השאלה מה הקדוש ברוך הוא התכוון, אפילו בלי שהוא אמר, אוקיי? שאלה מה הוא מתכוון, מה ההלכה הנכונה, לכאורה גם שם זה מחלוקת במציאות, ואם זה צודק השני טועה. במובן מסוים אפשר היה להרחיב את זה, ולנטרל לגמרי את האפשרות להבחין במחלוקות הלכתיות למחלוקות במציאות. אבל כמו שאמרתי קודם, זה לפחות במחלוקות הפשוטות לגבי, יש כמה וכמה דוגמאות של מחלוקות במציאות, שבהם קשה מאוד להתכחש לעובדה הזאת. יש מחלוקת במציאות. השאלה, איך להתייחס למחלוקת כזאת? אז יש למשל, אולי דוגמה נוספת, מחלוקת אם בן סורר ומורה היה או לא היה. אחד אומר היה, ואחד אומר לא היה, וגם לא עתיד להיות. זאת מחלוקת במציאות. היה או לא היה. אוקיי? Okay? יש לזה אפילו השלכות, כן, שפעם דיברנו על זה, רבי ישראל סלנטר מביא את זה, כן, הגמרא, רק בסוגריים אני אומר את זה, הגמרא הרי אומרת שם, שבן סורר ומורה לא היה ולא נברא, אז למה נכתב, למה נכתבה הפרשה הזאת? שני וקבל שכר. אז רבי ישראל סלנטר שואל, מה זאת אומרת שני וקבל שכר? הוסיפו לנו עוד שלושה פסוקים, כדי שאם גמרנו את כל שאר התורה, יהיה לנו עוד שלושה פסוקים שיהיה לנו מה ללמוד. זה קצת מוזר, הקריאה הזאת של הגמרא, מה זאת אומרת שני וקבל שכר? לכן אומר רבי ישראל סלנטר, לא, אתם לא מבינים נכון את הגמרא. מה שהגמרא אומרת, זה שפרשת בן סורר ומורה נכתבה כדי ללמד אותי את העיקרון של שני וקבל שכר. כדי ללמד אותי שכשאני לומד תורה, אני לא לומד את זה רק כדי לדעת מה לעשות. הנה, פרשת בן סורר ומורה לעולם לא תתיישם. היא לא הייתה ולא תהיה. ועדיין היא נכתבה. מה רואים? שלימוד תורה לא מיועד כדי לדעת מה לעשות. אלא לימוד תורה יש לו ערך מצד עצמו, וקוד בקדוש ברוך הוא, איך שלא תסביר, הוא לא משנה. ואז בעצם יוצא שעל הצד שבן סורר ומורה לא היה, קביעה עובדתית הזאת, יוצא לקח מסוים. הלקח הוא שיש ערך לתורה לא רק כאמצעי לדעת מה לעשות. לעומת זאת, מי שתופס שבן סורר ומורה כן היה, יכול להיות שהוא יכול להישאר בתפיסה הפשוטה שהלימוד הוא כדי לדעת מה לעשות. אז המחלוקת במציאות הזאת, יש לה איזושהי השלכה תפיסתית, או אפילו אולי הלכתית אם תרצו, יש לה השלכות הלכתיות גם למחלוקת התפיסתית הזאת. ועוד פעם, אחד מהם צודק והשני טועה. זאת אומרת, או שבן סורר ומורה היה או שהוא לא היה. זאת אומרת, או שיהיה או שלא יהיה, זאת עובדה. אז זה כמובן מחלוקת במציאות. אז לכן, הטענה שאין מחלוקת במציאות, היא טענה בלתי סבירה לחלוטין. אני רוצה להביא לכם איזשהו קטע מעניין מרבי יצחק קוטנר. פחד יצחק, אגרות וכתבים. אני בעצם נתקלתי בזה פעם ראשונה בספר שכתב איזה ראש ישיבה בריסקר בירושלים, אני זוכר כבר את שמו רבינוביץ' נדמה לי, הרב רבינוביץ', שזה נקרא בינו שנות דור ודור, הוא מלבן סוגיות היסטוריות ומתעמת עם היסטוריונים, מנסה להגן על התפיסות המסורתיות בדרך כלל, ספר מאוד מעניין אגב, באמת האיש יודע, מתמצא, הוא קרא דברים, ספר מאוד מעניין. כל אופן, אז בהקדמה לספר הוא מביא קטע מתוך האיגרת הזאת של רבי יצחק קוטנר, כי גם הוא עוסק בעצם בשאלות היסטוריות, ואם הוא בא להגן על חכמים, אז הוא בעצם בא להראות שחכמים צדקו באמירות ההיסטוריות האלה. עכשיו, מה עושים כשיש מחלוקת? כשיש מחלוקת, אז אחד, בשאלות היסטוריות זה מחלוקת בעובדה, אז אחד צדק והשני טעה. אז איך אפשר להגיד שחכמים לא טועים היסטורית, או לא יכולים לטעות היסטורית, כל המוטיבציה לכתוב את הספר הייתה להגן על הקביעות ההיסטוריות של חכמים. אבל אם יש מחלוקת בשאלות היסטוריות, ובמחלוקת כזאת, זו מחלוקת במציאות, אחד צודק והשני טועה, אז מה הבעיה? זה יכול להיות שחכמים טעו, וזהו. אז הוא מביא בהקשר הזה את האיגרת הזאת של רבי יצחק קוטנר, ורבי יצחק קוטנר כותב ככה, תראו, בוא נקרא. בנוגע לשאלה מקרשי המשכן, כן, הגמרא בשבת שמה לגבי קרשי המשכן, אז שאלה מה העובי שלהם, או איך הכניסו אותם, אפשר לדון מה, על מה מדובר שמה. הנה בוודאי יודע אתה, כי סוגיות כאלו, נמצאות הן בתלמוד במספר מרובה. ועל כן, ענייני דן בפשיטות, דנקת את הסוגיה דקרשי המשכן בתור דוגמה. וממילא מובן שהתשובה תהיה כללית מקפת כל הסוגיות הדומות. או במילים אחרות, בעצם רבי יצחק קוטנר אומר, כן, אני מכיר את המיתוס הישיבתי שאין מחלוקות במציאות. ואני מבין שמה שאתה שואל, זה מחלוקת הזאת רק כדוגמה, כי יש עוד מחלוקות כאלה בתלמוד, שהן בעליל מחלוקת במציאות. ואז בעצם עולה השאלה, אם אנחנו לא מקבלים את המיתוס הישיבתי הזה, יש מחלוקות במציאות, איך בכל זאת להישאר עם התפיסה של אלו ואלו דברי אלוהים חיים? זאת הייתה המוטיבציה ליצירת המיתוס הזה. אז רבי יצחק קוטנר מציע פה הצעה כנ"ל, הוא אומר ככה, והנה ידוע לך שהיו בישראל כמה וכמה גניזות. נגנזו הלוחות, נגנז המשכן, נגנז הארון וכו'. ובוודאי שמכל גניזה היו תוצאות בדרכי התורה והעבודה. זאת אומרת, כשנגנזו הלוחות, אז ההתנהלות של עם ישראל היא שונה. נגנז המשכן, עוד פעם, לא הביאו קורבנות, או הביאו קורבנות בבמות. הגניזות האלה זה לא רק סתם איזושהי עובדה, יש לה השלכות בדרכי התורה והעבודה, וגם ההלכה אולי, וכל מיני, ההתנהלות שלנו. זאת אומרת, זה דברים, הגניזות האלה הם דברים משמעותיים. ואז הוא אומר, והנה, כשם שאפשר לגנוז חפץ, כמו כן אפשר להסתיר ידיעה. כן, אפשר לגנוז מידע, לא רק חפץ. ועליך לדעת, כי בשעה שפלוני אלמוני סובר, כי קרשי המשכן נעשו באופן ידוע, שונה מכפי שהייתה המציאות באמת, הרי זה אינו אלא טועה. כן? מי שאומר שקרשי המשכן נעשו כך, והמציאות הייתה אחרת, אז הוא טועה. זה ברור. אבל זה הכל כשזה פלוני אלמוני. אבל בשעה שחכם מחכמי המסורה של תורה שבעל פה, שהתורה ניתנה על ידם, כן, זה לשון הרמב"ן, שהם הם אנשי עצתו של יוצר בראשית. כשהוא סובר, כן, אחד מחכמי המסורה, שקרשי המשכן נעשו באופן שונה מכפי שהייתה המציאות באמת, הרי אין זה אלא גניזה בכוח הדעת. כשם שגוף המשכן נגנז לפי רצונו של מקום. כמו כן יש מהלך שגם הידיעות על עניינו ובעניינו של משכן יידונו לגניזה. אלא שבזמן שמקום גניזתו של גוף המשכן הוא בחלל הדעלמה, כן, בחלל העולם, איפשהו בעולם זה נמצא, הרי גניזת הידיעה אודות המשכן הוא בכוח הדעת של חכמי המסורה. מה שהוא אומר זה בעצם דבר כזה. כמו שגונזים את המשכן, גונזים את הלוחות, גונזים את הארון, אפשר גם לגנוז מידע על המשכן, על הלוחות, על הארון, או על כל דבר אחר. גם מידע אפשר לגנוז, לגנוז הכוונה להסתיר אותו בכוונה. כן? לגנוז פירושו להסתיר בכוונה, זה נקרא לגנוז. מה זאת אומרת? מסתירים ידיעה. כמובן חפץ כשאנחנו מסתירים אותו, אנחנו מסתירים אותו באיזשהו מקום בעולם. ידיעה כשאנחנו מסתירים אותה, אנחנו מסתירים אותה באיזשהו, לא יודע, מחסן של מידע. הוא קורא לזה בכוח הדעת של חכמי המסורה. ואז הוא אומר ככה, וממילא, וממילא במקום שהידיעה על אודות פרט אחד מבניין המשכן נוגעת לנו היום להלכה, כי אנחנו רוצים לדעת איך להגדיר את מלאכת ההכנסה, וזה תלוי בשאלה מה היה במשכן, אבל המידע על מה היה במשכן נגנז. אז האם חכם מחכמי המסורה של תורה שבעל פה לא כיוון אל מציאותו של גוף הבניין, כן, הוא אמר משהו שלא באמת מתאים למה שהיה בפועל בבניין ההיסטורי, הרי דווקא על ידי זה כיוון לרצונו של מקום, מפני שבאופן זה רצונו של מקום הוא לצרף את גניזת הדעת לגניזת הגוף. הוא אומר, כאשר בן אדם אמר שהכניסו את הקרשים לעגלה לאורך ולא לרוחב. עכשיו נניח שבמציאות הכניסו אותם לרוחב ולא לאורך. כן? הוא אומר, זה בכלל לא משנה. העובדה שחכמים חלקו על זה אומרת שכנראה המידע ההיסטורי גנוז. אין לנו נגישות אליו. לא, אנחנו לא יודעים לפשוט אותו, רק להחליט או להכריע מי משני החכמים צודק. אז מה אנחנו עושים? החכמים מפרשים את התורה, הם מנסים להבין מתוך התורה, מתוך ההיגיון, איך זה היה. אבל זה כמובן ניסיון שחזור, זאת לא טענה תצפיתית. הם לא ראו את העובדה הזאת, הם מנסים לשחזר מה היה שם. אוקיי? ואז מה קורה? בעצם אחד מגיע מסברתו לאופן אחד, ואחד מגיע מסברתו לאופן אחר, אבל כאן זאת כבר מחלוקת הלכתית. ועל זה אנחנו כבר יודעים שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. הדעת נגנזה, במישור העובדתי ברור שאחד צודק והשני טועה. אבל הטענה שלהם בכלל לא עוסקת בהיסטוריה, בעובדות ההיסטוריות. הטענה שלהם עוסקת בפרשנות המקרא. אני קורא את הפסוק ואני שואל את עצמי, מה מתוך הפסוק הזה יוצא, איך הכניסו את הקרשים לעגלה? לאורך או לרוחב? אחד מבין לאורך, השני מבין לרוחב. הם מפרשים אחרת את הפסוקים. זה לא השאלה מה היה היסטורית. גם אם יבוא אליהו ויודיע לנו שההיסטורית הקרשים נכנסו באופן מסוים לעגלה, זה לא ישנה את הדעה של חכם ההוא. למה לא? כיוון שהעובדה שהתורה כתובה באופן כזה, שניתן בשתי צורות הפרשנות להבין אותו, זה בעצמו אומר שהקדוש ברוך הוא החליט לגנוז פה את המידע ההיסטורי. בכוונה. כדי לאפשר לשני החכמים להעלות את שתי התפיסות האלה. ומבחינתנו, כמו שמדברים בעולם המשפטי, על עובדות משפטיות, בהקשר שלנו אנחנו מדברים על עובדות הלכתיות. והוויכוח שלהם היא מה העובדה ההלכתית. זאת אומרת, במישור ההלכתי, איך הכניסו את הקרשים לעגלה. לא היסטורית איך הכניסו. היסטורית איך הכניסו, יש תשובה אחת נכונה. לא יודעים מהי, יש תשובה אחת נכונה. אבל הלכתית, השאלה איך אנחנו רואים את התפיסה, את המציאות ההיסטורית, בפריזמה של הפסוקים, או ההיגיון, או לא משנה, כל השיקולים הפרשניים שאנחנו משתמשים בהם. והוויכוח של החכמים הוא בכלל לא על מה שהיה במשכן. הוויכוח של החכמים הוא בשאלה, מה עולה מפסוקי התורה על מה שהיה במשכן? מה ההבדל? כי מה שעולה מפסוקי התורה לא בהכרח משקף את מה שהיה במשכן. התורה לא, אין מטרתה לתאר לי מה היה במשכן. התורה מטרתה ללמד אותי את הלכות שבת. זאת התפיסה שלו. וכיוון שכך, אז בעצם, הרי המידע הזה גנוז, והאופן שבו המידע כתוב, הוא בעצם אומר שמה שיש כאן הוא מידע הלכתי ולא מידע היסטורי, או עובדה הלכתית, נקרא לזה כך, ולא עובדה היסטורית. ולכן, אני ממשיך לקרוא, וממילא ההלכה היוצאת מסברתו של חכם זה, היא ההלכה האמיתית, למרות שיכול להיות שהוא היסטורית הוא טועה. וכל מציאות יש לה אמת, במרכאות, שלה, כי זה אמת הלכתית, זה לא אמת היסטורית. וגם המציאות של תורה, יש לה אמת משלה. אגב, קצת מזכיר את מה שדיברתי בשיעורים הראשונים, דיברתי קצת על השאלה, כן, שאלות כמו, האם זכוכית זה נוזל או מוצק? כן, שבא איזה אברך ושאל אותי בתור פיזיקאי, האם זכוכית זה נוזל או מוצק? אז האמת הפיזיקלית, עוד בהיבטים מסוימים, זה שזה נוזל, כי המבנה הגבישי לא מסודר. האמת ההלכתית היא שזה מוצק. אבל זאת שאלה עובדתית, אם זה נוזל או מוצק. נכון, אבל העובדות הן עובדות שתלויות בקונטקסט. לעניין הקונטקסט ההלכתי, העובדה היא שנוזל, שזכוכית היא מוצקה. לעניין הקונטקסט של מדע החומרים, הטענה היא שזכוכית זה נוזל, ולא מוצק. אז לכן, בעצם באותו, באופן דומה, זה בדיוק אותו דבר, כי שם זה באמת כך, שם אין גניזת הדעת, אלא זה באמת, תלוי איך אתה מגדיר, מוצק או נוזל. בהלכה מגדירים את המושגים מוצק או נוזל אחרת, בפיזיקה מגדירים מוצק או נוזל אחרת. אז לכן המושגים מוצק ונוזל עוברים הגדרה שונה לפי ההקשר. פה זה לא כך. הכנסת קרשים לעגלה מוגדרת באותה צורה גם היסטורית וגם הלכתית. פה האמת משתנה, לא ההגדרה. האמת ההיסטורית היא אחת, ויכול להיות שהאמת ההלכתית היא אחרת. איך אנחנו כקוראי התורה רואים את הכנסת הקרשים לעגלה. זה מה שחשוב, זאת האמת ההלכתית, לא ההיסטורית. וזה מה שאומר שלכל מציאות, הכוונה לכל תחום במציאות, יש אמת במרכאות שלה. וגם המציאות של התורה יש לה אמת משלה. והאמת של מציאות התורה הוא הכיוון לרצון השם. וכשאנחנו קוראים את הפסוקים באופן שאומר לנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מבחינת הלכות שבת, זה האמת ההלכתית. למרות שזאת לא האמת ההיסטורית. וכששני האמוראים חולקים באופן עשייתם של קרשי המשכן, פירוש מחלוקתם הוא כיצד נגלתה לפנינו עכשיו תמונת קרשי המשכן. הם לא מתווכחים על מה היה שם, הם מתווכחים על מה התמונה שעולה מפסוקי התורה. ובעניין הזה יש מקום לשתי דעות, כי הדעת נגנזה. אין פה אמירה חד משמעית בתורה, זה ניתן לשתי פרשנויות, ולכן שניהם צודקים. מפני שההלכה היוצאת מפלוגת הזו, אינה תלויה לגמרי במציאותם של קרשי המשכן, במציאותם ההיסטורית, אלא באופן גילוים, איך זה כתוב בתורה? גניזת קודשי כנסת ישראל היא גופה של תורה. כן, לפעמים הגניזה של המידע יוצרת תורה. מפני שכל גניזה פועלת היא על מהלך חיי הקדושה בישראל. אגב, זה הערה מעניינת. יש רמב״ם בהלכות שכירות, נדמה לי. הרמב״ם מדבר שם מה קורה אם חפץ מופקד אצל שומר. והחפץ הזיק, נדמה לי שהוא מדבר שם במצב שהשומר לא פשע. אז הדין מבחינת הגמרא זה שפטור, שומר פטור. אבל הרמב״ם כותב, כן, אבל הבעלים של החפץ חייב. שומר פטור, אבל הבעלים חייב. עכשיו זה נגד הגמרא. הגמרא אומרת שלא. האחריות עוברת לשומר, ואם השומר שמר כמו שצריך, אז הוא פטור. אין, הבעלים כבר לא קשור לחפץ, ברגע שהוא הפקיד אותו, הוא מילא את חובתו, שמר לחפץ כמו שצריך. מכאן והלאה, האחריות עוברת לשומר. עכשיו, נגיד משנה וכל הנושא כלים, רב חיים מבריסק, נושא כלים שם מנסים ליישב בכל זאת את הרמב״ם עם הגמרא. אלא מה? שהכסף משנה שם בצד מביא מכתב, נדמה לי של רבי אברהם בן הרמב״ם, שאומר, מכתב שאומר, מכתב שאומר שזה טעות סופר. הרמב״ם לא כתב את זה, פשוט טעות בהדפסה. הבוחור הזה עצר. הרמב״ם בעצם כתב את מה שכתוב בגמרא, שהבעלים פטור וגם השומר פטור, אבל המדפיס, או לא יודע, מי שהוציא את זה לאור, הוא טעה וכתב שהבעלים חייב. פשוט טעות. עכשיו עולה השאלה, אז איך אני מתייחס עכשיו לתירוצים של המגיד משנה ושל רב חיים מבריסק כשהם יושבים את הרמב״ם? אז המגיד משנה כנראה לא ראה את האיגרת הזאת, היא מופיעה בכסף משנה, הכסף משנה, המגיד משנה הוא ראשון. כסף משנה זה השולחן ערוך, המאה ה-16, תחילת האחרונים. אז יכול להיות שהמגיד משנה לא ראה את האיגרת הזאת, סביר שהוא לא ראה את האיגרת הזאת. המגיד משנה היה ספרדי, אין לו חוכמות, זאת אומרת, אם הוא היה רואה שזה טעות, הוא לא היה עושה איזה פלפול כדי ליישב את זה. אבל, אבל, אבל האשכנזים כן עושים פלפולים, והם יושבים את זה. ואז בעצם מה שיוצא מכאן, שכל עסק הזה הוא טעות, אתם יושבים רמב״ם שהוא לא נכתב מעולם. אתם יושבים את הבוחור הזצר הזה, הוא סתם לא יודע כלום. אבל מצד שני, אם רב חיים מציע יישוב, אז סימן שיש מהלך שכן יכול ליישב את זה עם הגמרא, עובדה שהוא מצא תירוץ. אולי הוא לא היה אומר את זה בלי שהרמב״ם היה טועה שם, או המדפיס היה טועה שם. אבל אחרי שהמדפיס טעה, פתאום גילינו עוד אפשרות להסביר את הגמרא. כי בסוף בסוף הוא הצליח ליישב את הרמב״ם עם הגמרא. אז אם זה כך, בעצם יוצא שגניזת הדעת, בדיוק מה שהוא כותב כאן, שגניזת הדעת, זה שהמידע על מה שהרמב״ם כתב שם נגנז, יש לנו לפנינו מידע לא נכון, מבחינה היסטורית, ייצר עוד חידוש תורני. בלי זה החידוש הזה לא היה יוצא. החידוש התורני הזה כשלעצמו, צריך לבדוק אותו מול הגמרא. אם הוא מציע קריאה סבירה של הגמרא, אז אם ככה יש לנו עוד דרך לקרוא את הגמרא, אז נכון שזאת לא שיטת הרמב״ם, זאת שיטת רב חיים מבריסק. אז מה קרה? גם הוא יהודי. הרמב״ם לא חשב כך. בסדר, לא משנה. אז זה בסך הכל, זה כל השאלה, זה איך האדם הגיע לחידוש שלו, היא לא שאלה מעניינת. דיברנו, בפילוסופיה של המדע מבחינים בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק. הקשר הגילוי זה השאלה איך אני עולה על התיאוריה המדעית. הקשר הצידוק זה השאלה אם היא עומדת במבחן העובדתי, האמפירי. אוקיי? אז בפילוסופיה של המדע אומרים שלא מעניין אותי הקשר הגילוי. מצידי שהסבתא של המדע התגלתה אליו בלילה וסיפרה לו את התיאוריה. והוא מאמין לסבתא שלו. אז לכן, שנייה אחת, אז לכן, הוא חושב שהתיאוריה הזאת נכונה. כשאנחנו בודקים את התיאוריה, לא מעניין אותנו אם היא באה מהסבתא שלו. אנחנו רוצים לבדוק אותה במעבדה, לראות אם היא עובדת. מה שחשוב זה הקשר הצידוק, לא הקשר הגילוי. מצידי שזה יבוא מאיפה שהוא רוצה. אם זה עומד במבחן העובדות, מצוין. אם זה לא עומד במבחן העובדות, גם אם זה בא מאיינשטיין, זה לא נכון. זה לא משנה האד הומינם, כן, המקור שאומר את זה. מה שחשוב זה הדבר עצמו. ולכן בהקשר שלנו, הטעות של הרמב״ם רק נותנת את הקשר הגילוי של רב חיים מבריסק, של ההבנה של רב חיים מבריסק. כך רב חיים מבריסק עלה על האפשרות לקרוא כך את הגמרא. אבל אותי זה לא משנה, לי זה לא משנה. אני כשאני רוצה לבדוק האם הוא קורא נכון את הגמרא, אני אבדוק את הקריאה עצמה ואני אראה אם זה נכנס בגמרא או לא. אם זה נכנס בגמרא, זאת קריאה מצוינת. מה אכפת לי שהדרך שהוא בכלל התחיל לחשוב על זה, זה רק בגלל שהוא נפל על איזושהי טעות. מה קרה? אם בסוף הוא גילה בדרך שאתה, אם אני הלכתי בדרך שבכלל לא התכוונתי ללכת, פגשתי מישהו והוא סיפר לי וורט נפלא בגמרא. עכשיו חזרתי לישיבה, וסיפרתי לתלמידים את הוורט הנפלא הזה בגמרא. אני צריך לוותר עליו? בגלל שבכלל לא התכוונתי ללכת בכיוון הזה ולפגוש אותו, וזה סתם בטעות פגשתי אותו. מה זה קשור? אם הוורט הזה הוא נכון, אז הוא נכון. אם הוא לא נכון, אז הוא לא נכון. מה אכפת לי איך גיליתי אותו? אוקיי? זה בעצם מה ש... מעין מה שאומר פה רבי יצחק קוטנר. ברגע שגונזים את הדעת, זה יכול להיות אופן שמגלה לנו עוד אפשרויות בתורה. וזה בדיוק נוצרת מחלוקת לגבי הקרשים של המשכן, דווקא בגלל שבתורה לא כתוב במדויק או במפורש איך בדיוק היו בנויים הקרשים של המשכן. ולכן נוצרה מחלוקת, אבל המחלוקת מייצגת שתי תפיסות שמחזיקות מים, שתי תפיסות הלכתיות קבילות, נכונות, לגיטימיות, איך שלא תקראו לזה. אז אם ככה זו שתי תפיסות לגיטימיות, ואני יכול להגיד גם על זה, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. למרות שהן עוסקות בעובדה. אוקיי? עכשיו אני רק נסיים את הקטע. וכשיעמוד בית דין גדול בחוכמה ומניין מן הבית דין הקודם, אשר על פי דין יש לו כוח לבטל את דברי בית דין הקודם, וידרוש את הפסוקים באופן אחר, המהפך את תמונת העניינים מן הקצה לקצה, אז נאמר כי רצונו של מקום הוא עכשיו לגלות את מה שנגנז מקודם. ואילו ואילו הם דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, אם יעמוד עכשיו בית דין אחר ויכריע אחרת, הוא ילמד שהקרשים בכלל היו בנויים בצורה שונה. אז זה אומר שגילו לנו מידע שנגנז, אז עכשיו זה המידע הרלוונטי מבחינתנו. בית דין אחר כך יכול לשנות את זה עוד פעם, וזה עוד פעם יגנז. לכן המידע פה ההיסטורי הוא לא חשוב, הוא גנוז. מה שחשוב זה האמת, במרכאות, ההלכתית. אגב, בסוגריים אני פתאום שם לב, יש לו פה טעות. כי בשביל לדרוש דרשות, לא צריך להיות בית דין גדול בחוכמה ובמניין. כל בית דין מאוחר יכול לחלוק על בית דין מוקדם בדרשות. בהלכות דרבנן צריך להיות גדול בחוכמה ובמניין. אז זה רק סתם, הערה בסוגריים, פתאום אני רואה שזה סתם טעות. לפחות ברמב״ם. לא כולם מסכימים בעצם, אבל לפחות ברמב״ם זה ככה. ואז הוא אומר עכשיו, הוא מסיים, כל דעת אחרת הנמצאת בעולם, מופקעתי מכל המהלך הזה של גילוי וגניזה. וממילא, איננו אומרים עליה אלא אחת משתיים. או שזה טעות, או שזה נכון. כאילו, ההיסטוריונים, אני לא אגיד עליהם אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אם יבוא אליהו ויגלה לי מה, מה הייתה ההיסטוריה הנכונה, אז הוא יכריע שההיסטוריון הזה צדק, וההיסטוריון הזה טעה, בהנחה שאנחנו מאמינים לו. אין, היסטוריונים עוסקים בעובדות עצמן, לא בעובדות ההיסטוריות, אלא בעובדות האמיתיות, מה שהיה באמת. אין עובדות לעניין היסטוריה. זה לא רלוונטי. הם עוסקים בעובדות עצמן, וכך כל תחומי המדע בעצם עוסקים, אמורים לעסוק לפחות, בעובדות. מה שבאמת נקרא מדע, אני לא מתכוון למדעי הרוח. אז לא מה שבאמת נקרא מדע, כולם נקראים מדע, מה שבאמת מדע, לא מה שנקרא מדע. אז שם אנחנו עוסקים בעובדות, ובעובדות אחד צודק והשני טועה. אין שם גילוי וגניזה של הדעת, יש בפועל גניזה של הדעת, אבל זאת לא גניזה מהותית. יכול להיות שאנחנו לא יודעים, עובדה היסטורית מסוימת היא נגנזה, אבל היא לא נגנזה בכוונה. במובן הזה, כדי לאפשר לנו שתי פרשנויות ששתיהן תהיינה נכונות עבור ההיסטוריונים. עבור ההיסטוריונים מה שאמרו לקבוע זאת האמת. עזוב את ההיסטוריונים החדשים וכל האמירות המוזרות שלהם. אז לכן הטענה היא בעצם שרק בהקשר של התורה יש איזושהי משמעות כזאת לגניזת הדעת. כן, זה מה שהוא אומר, אבל כל סברותיהם, דעותיהם ודרשותיהם של חכמי המסורה, של תורה שבעל פה, מופקעים הם מעצם ההבחנה של נכון ובלתי נכון. ואין אנו מבחינים בזה אלא הופעה של גילוי או הופעה של גניזה. אידי ואידי רצונו של מקומם. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ולכן גם על מחלוקת במציאות אפשר להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אז זו הצעה מאוד מעניינת. אגב, באותו הקשר, פעם כתבתי מאמר שמדבר על, על, על יחס למיתוס. כן, הרבה פעמים התחלתי עם, עם החרם של הרשב"א. אתם יודעים שהיה, היו, יש גישות אלגוריסטיות ביחס למקרא. פילון אלכסנדרוני היה אלגוריסט. הוא פירש כל מיני אירועים ודמויות במקרא, שאילו שזה לא אירועים אמיתיים ולא דמויות אמיתיות, אלא איזשהם ביטויים לרעיונות. כן? נסים להעביר לנו רעיונות דרך אירועים, מיתוסים בעצם. ידעיה הפניני, זה זה תלמיד של בעל ההשלמה, בתקופת הרשב"א, גם כן היה חבר בקאט כזאת, או קבוצה כזאת של אלגוריסטים, בפרשנים אלגוריסטים. והם הגיעו למצב שהם אמרו שאברהם ושרה לא היו ולא נבראו, אלא אברהם זה הצורה ושרה זה החומר או משהו כזה, זה רק רעיונות מופשטים, זה לא בני אדם אמיתיים. עכשיו, הרשב"א מאוד כעס על העניין הזה, ויש כמה תשובות מאוד ארוכות, חלק א' ברשב"א, תף קוף י' ז' נדמה לי, משהו כזה, וכן הלאה, ששם הוא מוציא כתב חרם על לימוד פילוסופיה, עד גיל 25. עד גיל 25 אסור ללמוד פילוסופיה, כי הפילוסופים מגיעים לפירושים אלגוריסטיים, וזה חס ושלום. אז אני שם במאמר שאלתי, למה זה כל כך הטריד את הרשב"א, שמישהו מפרש פירוש אלגוריסטי? יכול להיות שהרשב"א חשב שזה לא נכון, מה שאברהם ושרה כן היו. בסדר, אז הוא חשב שהם לא היו. למה אתה לא רואה בזה סתם מחלוקת כמו כל מחלוקת אחרת? למה פה אתה מחרים? זאת אומרת, למה אתה חושב שהדעה היא לא לגיטימית, לא רק שהיא לא נכונה? שהרבה מחלוקות שהרשב"א מעורב בהם, הוא לא מחרים את מי שחולק עליו. אבל פה הוא מצא לנכון להחרים. למה? האמת שאני לא יודע כל כך, שאלה טובה, למה? יש ספר של הרב עמית קולה, שנקרא הוויה או לא היה, ושם הוא מנסה להציג תפיסה שמרוקנת את המסורת היהודית מכל העובדות כולן, עד האחרונה. אתה לא צריך לקבל שום עובדה, לא בריאת העולם, לא מתן תורה, כלום. ועדיין להיות יהודי כשר, ככה הוא רוצה לטעון, אני התווכחתי איתו קצת על מתן תורה, אבל אני כן מסכים לריקון העקרוני שהוא עושה. אפשר להיות יהודי כשר גם אם אתה מבטר על האמיתות ההיסטורית של כל מיני חלקים במקרא או מה שלא יהיה. הרמב״ם עצמו כידוע גם עשה את זה. המלאכים שביקרו את אברהם, הרמב״ם פרש את זה שזה היה בחלום הלילה. לא באמת אירוע שבאמת היה. והאלגוריסטים אגב, ידעיה הפניני והאלגוריסטים האחרים, הם הסתמכו על הרמב״ם. הם הביאו את הרמב״ם הזה בתור מקור שנותן לגיטימציה לפרשנות אלגוריסטית. כך שלא בהכרח יש בזה משהו בעייתי, אבל הרשב"א ראה בזה משהו מאוד מאוד בעייתי. ושם במאמר, השוויתי את זה לוויכוחים עכשוויים, כן, עם הפוסט-ציונים שאז היו ממש בסיאם, היום הם קצת דורכים, אבל, או קצת הרבה, אבל אז הם היו ממש בסיאם, הייתי אומר אפילו פוסט-היסטוריונים, לא פוסט-ציונים, כי זו תופעה עולמית, זה לא רק בישראל. וזה איזושהי תפיסה היסטורית שאומרת שבעצם יש נרטיבים שונים, כן, הפוסט-מודרניות, יש נרטיבים שונים, ואין בעצם דבר כזה אמת היסטורית, ומה שאנחנו בעצם אמורים לעשות זה רק לדון בנרטיבים השונים. כן, עם הפלסטינאים זה מאוד פופולרי, להם יש נרטיב ולנו יש נרטיב, ומה זה משנה, מי צודק, אין צודק ואין טועה, אם מדובר בעובדות היסטוריות של לפני כמה עשרות שנים, לא משנה, הפה סובל הכל, הפה יכול להגיד הכל, גם הנייר. אפשר להגיד מה שרוצים. בכל אופן, אבל יש פה נקודה מעניינת, כי אותם היסטוריונים חדשים, הרבה פעמים לא באמת עשו את זה, מה שתיארתי כאן. הם עשו כמעט את ההפך. למשל, הם נהגו לשחוט פרות קדושות. כן, אז אחד מהם, למשל, כן, זה הגיע לבית משפט, מישהו שעשה מאסטר באוניברסיטת חיפה, וטען שהייתה איזו פלוגה של הפלמח שטבחה ערבים בחוף דור, נדמה לי, משהו כזה, כתב על זה את העבודה שלו וקיבל מאסטר על זה. זאת אומרת, זה עבר אישור של הרפריז, של הבודקים. ואז טבעו אותו, נדמה לי יוצאי הפלמח או משהו כזה, טבעו אותו כי זה לא היה ולא נברא. ובבית משפט נפסק שהוא טעה. בבית משפט פסק שזה לא טעה, אולי שיקר, טעה, פירש לא נכון, לא משנה, לא בדק כמו שצריך. זאת אומרת, הוא הפסיד במשפט. ואותו דבר, כן, במסגרת שבירת המיתוסים או שחיטת הפרות האלה, כמו שאומרים שפרות קדושות, מרק טוויין אומר שפרות קדושות עושות את הסטייקים הכי טובים. אז הוא אומר שבעצם, למשל, אלה שאומרים שטרומפלדור בכלל לא אמר טוב למות בעד ארצנו, הוא קילל ברוסית. אוקיי? אז זה למשל אמירה של כל מיני פוסט-ציונים למיניהם, וכן הלאה, אוהבים לשחוט פרות קדושות, להצביע על כל מיני אירועים שלא היו ולא נבראו, להפריך מיתוסים ציוניים וכל מיני דברים כאלה. והשאלה המעניינת פה היא, שלכאורה יש פה סתירה פנימית בתפיסה שלהם. התפיסה בעצם אולי אפילו של שני הצדדים במובן מסוים. כי בעצם, נגיד, בואו נדבר על טרומפלדור. נגיד שאני ציוני נלהב שמחנך לאורו של טרומפלדור. בסדר? שטוב למות בעד ארצנו. והפוסט-ציוני מתנגד לזה. הוא אומר, אסור למות בעד ארצנו וצריך לתת את ארצנו לפלסטיני. אוקיי? נגיד שזה מה שהוא חושב. מה זה קשור לשאלה מה אמר טרומפלדור? נגיד שטרומפלדור כן אמר טוב למות בעד ארצנו, אז אני לא יכול להיות פוסט-ציוני? אני לא יכול להגיד שהציונות לא צודקת וצריך למסור את הארץ לפלסטינים? למה זה קשור לעובדות ההיסטוריות? מה הקשר? להפך. אם אתה פוסט-היסטוריון, זאת אומרת, אם אתה לא מאמין באמת היסטורית, אז בעצם, למה לך בכלל להפריך את המיתוס הזה? גם אם הוא היה, מה זה משנה? אתה הרי מעוניין בערכים. הערכים הפוסט-ציוניים אומרים מה צריך לעשות עם פלסטינאים, מה יחסנו לארץ, כל דברים כאלה, שאלות ערכיות, שאלות נורמטיביות. מה זה קשור להיסטוריה? מה, טרומפלדור הוא משה רבינו? אבל אם טרומפלדור אמר טוב למות בעד ארצנו, אז כולנו צריכים למות בעד ארצנו? אתה לא יכול להגיד שטרומפלדור באמת אמר טוב למות בעד ארצנו? ואני מתנגד לזה חריפות. אגב, גם להפך, נכון. אני יכול להגיד שטרומפלדור באמת לא היה ולא נברא, צודקים שוחטי הפרות, אבל אני חושב שטוב למות בעד ארצנו, ואני רוצה לחנך את הנוער על הדבר הזה. למרות שטרומפלדור לא אמר את זה, הוא קילל ברוסית. למה הציונים חייבים להגן על המיתוס של טרומפלדור, והפוסט-ציונים חייבים להפריך אותו? מה הבעיה? איכשהו נראה ששני הצדדים רואים איזשהו קשר בין העובדות ההיסטוריות לבין הערכים שעליהם אנחנו מחנכים. זאת שאלה מאוד מעניינת. למה? למה אני לא יכול לחנך על ערכים שאין להם עוגן בעובדות היסטוריות? ערכים הם ערכים, הם יכולים להיות נכונים ותקפים מוסרית וערכית, בלי קשר לשאלה אם היה אי פעם מישהו שאמר טוב למות בעד ארצנו. אז הנה אני עכשיו אומר את זה. מה, אני פחות קדוש מטרומפלדור? מה הבעיה? למה אני לא יכול להגיד את זה בלי שטרומפלדור אמר את זה? אם זה ערך נכון בעיניי, אז אני לא צריך את ההיסטוריה בשביל זה. אז למה כולם כל כך מתקדשים בצורה כל כך קשה על האמת ההיסטורית? הרי אנחנו היום יודעים שמיתוסים, אפשר לייצר מיתוס מחנך, ואם אתה תופס את הדבר הזה כמיתוס מחנך, אתה לא בוחן אותו בפריזמה ההיסטורית. האם הוא באמת נכון או לא נכון? את המיתולוגיה היוונית, מישהו היום בודק האם באמת היה פעם, לא יודע מה, זאוס לא יודע מה, כל האלים, הרמס הרמס והרקולס זה אותו דבר נדמה לי. לא משנה, כן? כל האלים היווניים או הרומאיים? לא, ברור שלא. זה סיפורים מיתיים, שמהם אפשר להוציא תובנות, אפשר להוציא ערכים, לא משנה כרגע, תחשוב מה שאתה רוצה. אבל מה זה קשור לאמיתות ההיסטורית שלהם? אז אם אני חוזר אלינו, אותו דבר, למה זה כל כך הפריע לרשב"א שידעיה הפניני חשב שלא היו אברהם ושרה, אלא זה בעצם סימבולים לחומר וצורה. תחנך על הערכים שאתה רוצה לחנך, בלי קשר לשאלה מה היה היסטורית, מה זה חשוב. אוקיי? אפשר להגיד שאולי היותנו יהודים, יש הרי קריטריון אתני, צריך להיות אמא יהודיה, ואז זה מתחיל מאברהם ושרה איכשהו. אבל זה לא נכון, כי אברהם ושרה לא כל הצאצאים שלהם הם יהודים. מי קבע מי זה יהודי? הקדוש ברוך הוא בהר סיני קבע מי זה יהודי. כל דיני גיור נלמדים מהר סיני. לכן בהר סיני הפכנו ליהודים, לא בזה שנולדנו מאברהם אבינו. לכן זה ממש לא משנה האם אברהם אבינו לא היה ולא נברא. הגיע להר סיני איזשהו עם, קיבל תורה, עבר גיור, וזה מה שנקרא יהודי. מה אכפת אם היה אברהם אבינו? אגב, זו הסיבה שבגללה אני מתנגד למה שהרב עמית כולה טוען לגבי מעמד הר סיני. אני חושב שאת זה לא תצליח לרוקן מתוכן עובדתי, כי אם זה לא היה, אז אני לא רואה מה נשאר. אבל באמת כל שאר התיאורים ההיסטוריים בתורה, מה זה כל כך מפריע? בין אם אני חושב שהוא צודק ובין אם לא, אבל למה זה כל כך מפריע לך אם הוא חושב שזה מיתוס מחנך ולא אמת היסטורית? אז הנה, יש לנו פה דוגמה, לא נכנס עכשיו לשאלה שם, זאת שאלה מעניינת בפני עצמה. השאלה, זה בעצם מה שאומר פה רבי יצחק קוטנר, הוא בעצם אומר שהסיפור של התורה על המשכן הוא מיתוס מחנך. זה בכלל לא צריך לקרוא את זה במשקפיים של תיאור עובדתי. יכול להיות, אתה יודע, אני אלך רחוק יותר מרבי יצחק קוטנר, אולי בכלל לא היה משכן, ולא היו עגלות, ולא היה כלום. התורה כתבה את הפרשה הזאת, כיוון שמהתיאור המקראי של המשכן, אנחנו לומדים את אבות המלאכה ותולדותיהם. זה הכל. אז מבחינתנו זה מיתוס מחנך. למה זה קשור לשאלה מה באמת היה שם? אתם רואים את האנלוגיה. בעצם רבי יצחק קוטנר אומר שמה שיש פה זה מיתוס. ומיתוס לא נבחן דרך הפריזמה של האמיתות ההיסטורית שלו. זו לא שאלה רלוונטית בכלל. אוקיי? אז אם אני מסכם, אז זאת הטענה. הטענה היא שיכולים לומר אלו ואלו דברי אלוהים חיים, גם ביחס למחלוקות עובדתיות. אם אני מקבל את התזה הזאת של גניזת הדעת, שבעצם אומרת שהמחלוקות העובדתיות לא באמת עוסקות בעובדות, אלא הן עוסקות בפרשנות הפסוקים שמתארים את העובדות. שזה מה שחשוב לענייננו, ולכן לא אכפת לי, גם אם יהיה גילוי אליהו, שספר לי מה באמת היה שם במדבר, זה לא ישנה כלום. כי מבחינתי מה שקובע זה מה שכתוב בתורה. עכשיו, אני רוצה בכל זאת אבל לסייג את הטענה הזאת. טענה יפה, אני חושב, אבל אני רוצה לסייג אותה. זאת אומרת, זה לא תמיד יעבוד. בפרשנות של המקרא, זה בדרך כלל יעבוד. בפרשנות של המקרא, אתה תמיד יכול להגיד, טוב, הקטע הזה הוא מיתוס מחנך. הרבה פעמים אומרים על פסוקים של בריאת העולם, שלא באמת מתארים מה באמת היה שם. זה בא לתת לך איזשהו מיתוס על בריאת העולם, שממנו למשל אתה יכול לגזור את ההיררכיה בין דומם לצומח, לחי, למדבר וכן הלאה. אז אולי זה בא רק להעביר מסרים ערכיים או מסרים חינוכיים, ולאו דווקא לתאר מה בדיוק היה שם היסטורית. כן, יש אפילו קשיים לראות את הדבר הזה כתיאור היסטורי, אני לא מדבר על אבולוציה, קשיים בתוך הטקסט עצמו. הרמב"ן כותב שם שהדברים האלה הם משל ואין להתייחס אליהם כתיאור, כפשוטו. והרמב"ן לא בא להתמודד עם אבולוציה. אבל אני אומר, במחלוקות לגבי המקרא, אני יכול להבין. מה קורה עם מחלוקות של חז"ל? כשהרמב"ם נגיד הרמב"ם ורש"י, המלכת חינוך שהבאתי, הרמב"ם ורש"י חולקים בשאלה מה, איך החלב נמצא בתוך הדד. האם הוא פקיד והקיר או שהוא מחובר? עכשיו, זה לא שאלה של מיתוס מחנך, הם חולקים מה המציאות. אבל האמת שגם פה אני יכול להסביר. אני לא מבין בכלל את המנחת חינוך הזה, אני בכלל לא מבין. זאת לא מחלוקת במציאות. החלב נמצא בדד באיזושהי צורה. השאלה האם הצורה הזאת נחשבת כמחובר לדד, או שנחשבת כנפרד מהדד? זו שאלה של הערכת המציאות, לא של המציאות עצמה. כולנו יכולים לקבל שהמציאות היא כזאת וכזאת, ולחלוק בשאלה מה משמעותה של המציאות הזאת. במציאות כזאת זה נקרא מחובר, או במציאות כזאת זה נקרא תלוש. זה קצת דומה לדברים שדיברתי עליהם כשדיברתי על העברת הקו, כן, עם פרדוקס הערימה, שבעצם אני שואל, עד כמה זה נקרא מסוכן? אוקיי? שאלתי, במהירות 100 קמ"ש, יש לך אחוז אחד של סיכון, במהירות 120 קמ"ש, יש לך אחוז וחצי של סיכון. זה המומחה מהטכניון יכול להגיד לך. אבל השאלה, מה זה נקרא מסוכן? אחוז או אחוז וחצי? גם פה אני יכול לשאול אותה שאלה. השאלה, כמה חיבור צריך כדי שזה ייקרא מחובר, לעניין מלאכת דש? זה הוויכוח בין הרמב"ם לבין רש"י. זה לא ויכוח במציאות. המציאות יכול להיות שאנחנו יודעים בדיוק איך זה מחובר לדד, עקרונית. אבל השאלה אם החיבור ברמה הזאת הוא מספיק כדי לחשב חיבור או לא, זאת שאלה נורמטיבית, זאת לא שאלה עובדתית. לכן שם בכלל אני לא מבין מה המנחס חינוך רוצה. זה בכלל, זה לא מחלוקת במציאות, זה סתם לא מחלוקת במציאות. זאת אומרת, זה לא צריך פה תירוצים. אבל יש דברים אחרים, לא פחות משעשעים, נגיד את זה אולי בעל פה, כדי שאין לנו כבר הרבה זמן כל כך. יש גמרא בבבא בתרא, בדף קב, עמוד א'. הגמרא עוסקת שם במדידת מרחקים בין קברים. כן, איך קוברים וכהנים וכל מיני עניינים כאלה. צריך למדוד מרחקים בין קברים, היא עושה שם כל מיני חישובים. בסדר? עכשיו, יש שם דיון בשאלה, מה אורך האלכסון של מלבן, רגע, מה אורך האלכסון? צריך להיזכר רגע. של 6/4. מה האלכסון של 6/4? אוקיי? אז הרשב"ם אומר שמה, שהאלכסון של 6/4, הוא כמו האלכסון של 5/5. ולכן זה 5 ו2 חומשים, כן, 7. פי 1.4, שורש 2 הוא 1.4 בגמרא. אוקיי? אז אם האלכסון של ריבוע 5/5 הוא בעצם 7, אז גם 6/4 זה 7. כך טוען הרשב"ם. אוקיי? התוספות שם שואל עליו, מה זאת אומרת? אבל הריבוע של 5 על 5 יש לו שטח 25. מלבן של 6 על 4, השטח שלו הוא 24. שטח יותר קטן. לכן ברור שהאלכסון של 6 על 4 יותר קטן מאשר האלכסון של 5 על 5. ומהי האמת? שניהם טועים כמובן. האלכסון של 6 על 4 זה שורש של 52, נכון? שורש של 6 בריבוע ועוד 4 בריבוע, פיתגורס, אז זה שורש של 52. האלכסון של 5 על 5 זה שורש של 50. אז ברור שהאלכסון של המלבן גדול יותר, ארוך יותר, מהאלכסון של הריבוע. עכשיו, לגבי הרשבם, זה לא בהכרח קשה. כי הרשבם יכול להגיד לא דק, זה בערך אותו דבר, אז הרשבם אומר גם זה 7. פחות או יותר, זה נכון, זה בערך 7. שורש 52, שורש 50 זה בערך אותו דבר. אז זה אפשר עוד לתרץ. אבל התוספות הרי מקשה על הרשבם, והוא אומר, רגע, זה לא יכול להיות, כי הרי ה-5 על 5 יותר גדול מאשר ה-6 על 4. זה ברור שזה טעות. את הרשבם יכול להגיד, זה בערך אותו דבר, אז לא משנה, מבחינתי זה אותו דבר. אבל התוספות מדייק איתו על הנקודה הזאת. הוא אומר, הרי זה לא בדיוק אותו דבר. טוב, אם אתה רוצה לדייק, אז תדייק נכון. אז תגיד שהמלבן הוא יותר מאשר הריבוע, הוא אומר שהמלבן הוא פחות מהריבוע. זה חד משמעית טעות. אוקיי? עכשיו פה, מה עושים עם הוויכוח הזה? זה לא ויכוח במציאות. זה ויכוח במתמטיקה אפילו, לא רק במציאות. ויכוח המשפט פיתגורס. לא רק זה, זה ויכוח המתמטיקה שהייתה ידועה היטב גם בזמנה. גויים כבר ידעו, משפט פיתגורס הוא מפיתגורס. זה הרבה לפני הרשב"ם ותוספות במאה ה-12. 12, 13, כן? תראי איזה תוספות זה. אוקיי? אז מה פשר העניין הזה? מי? משניהם צודקים פה? שניהם לא צודקים פה. הרשב"ם אולי, אפשר להגיד שהוא התכוון, הוא יודע את האמת, אבל הוא אומר, זה בערך אותו דבר, אז ניחא. הרשב"ם אני לא בטוח שאפשר להגיד שהוא טועה. ותוספות חד משמעית טועה. חד משמעית. אוקיי? אז זה לא ויכוח במציאות? ודאי שכן. אתה יכול להגיד ששניהם טועים? אתה יכול להגיד ששניהם צודקים? סליחה, אלו ואלו? מה פתאום? התוספות בטוח טועה. הרשב"ם טועה, אבל אתה יכול להגיד שלא דק. זה לא נורא. אוקיי? אז לכן, מה נגיד פה? או יש, בגמרא יש בכלל כל מיני טעויות, יש כל מיני טעויות בגמרא. בגמרא למשל מדברת על טוב, לא יודע אם זה בגמרא בעצם, זה תלוי לפי איזה פירוש של הראשונים, אבל הגמרא אומרת שכשאתה מוכר, גם בבבא בתרא, כשאתה מוכר סחורה למישהו שבא לקנות, אתה צריך להכריע את המשקול לטפח לטובת הקונה. כדי שלא יהיה פה הונאה, כדי שלא תהיה בעיה, אז תן לו איזה בונוס, תכריע שהמשקל של הסחורה יהיה טפח מתחת למשקלות שמאזנים אותו. אוקיי? עכשיו, אין חיה כזאת, כמובן. כן? תחשבו על שקול הכוחות של מוזניים. בשקול הכוחות של מוזניים, אם זה יותר כבד מזה, הוא יורד עד למטה, הוא לא עוצר באמצע. הוא יורד עד למטה. ואם הוא שקול, אז הוא יעמוד בכל מקום שתשים אותו, או ככה, או ככה, או ככה, הוא יעמוד בכל מקום. להכריע טפח זה שום דבר. עכשיו, אפשר היה להסביר את זה, יש הסברים, מי שנדב שנרב כותב על זה בספר שלו, קרן זווית, אני חושב שפעם אפילו דיברנו על זה, לפני הרבה הרבה שנים, היינו חברו אותה. אבל הטענה היא ש... יש מצבים שבהם אני יכול להסביר את זה, למשל, אם המשקולת היא מוט, שיש לו בקצה, שתי ירידות כאלה, שאתה מטה את המשקולת, אז המומנט הוא כבר לא שווה. זה מתקרב וזה מתרחק. אז זה כן יעצור בגובה מסוים. אוקיי? רק אם המשקולת היא קו ישר, בלי ירידות בצד, רק אז אי אפשר להכריע טפח. אבל יש מהראשונים שבהם כתוב בפירוש, שזאת המשקולת, קו ישר. הם ודאי טעו. לא רק שהם טעו, ילכו לשוק ויעשו את זה, אז הם יראו שאי אפשר לעשות את זה. זה לא צריך בשביל זה מאיץ חלקיקים כדי לעשות את הניסוי הזה. כל סוחר בשוק יכול לראות את זה. אז זה טעות דמוכח. ויש עוד על העולם השטוח של פסחים כבר דיברנו בשיעור הקודם. ועל על מה יש גם בנידה, יש כל מיני, יש הרבה טעויות מדעיות בחזל. יש הרבה טעויות מדעיות בחזל. אז גם כשיש מחלוקת ואחד הצדדים טועה, אי אפשר להגיד שאין טעויות עובדתיות בחזל. ממילא גם אין מניעה להגיד שיש מחלוקת בעובדות בחזל, ובטח בראשונים ובאחרונים. כי אם אחד יכול לטעות, אז מה הבעיה שתהיה מחלוקת? אחד טועה ואחד צודק. מה הבעיה? האלו ואלו דבר אלוקים חיים המקודש הזה לא קיים לגבי עובדות. מה תגיד אלו ואלו על מדידת אלכסון של 6 על 4? אם תדעו ותראו מה האמת, מה זה אלו ואלו. אז הטענה הזאת שלא יכולה להיות מחלוקת במציאות, שמניחה בעצם שהכלל של אלו ואלו דברי אלוהים חיים קיים גם לגבי עובדות, לא מחזיקה מים. אז לגבי פירוש התורה, אז יכול שיש את המוצא של רבי יצחק קוטנר. לגבי מחלוקות כמו הרמב״ם ורשי, אז אפשר להגיד שזה בעצם מחלוקת בהערכת המציאות, לא במציאות, עם החלב והדד. ויש מחלוקות שבהן זה מחלוקת עובדתית פשוטה. כשאתה אומר לי שכדור הארץ הוא שטוח, אתה טועה. כשאתה אומר לי שהשמש עוברת מעל הרקיע בלילה, אתה טועה. אנחנו יודעים היום שזה טעות. היא לא עוברת מעל הרקיע, אין דבר כזה מעל הרקיע. אז מה זאת אומרת אלו ואלו דברי אלוקים חיים? איך אני אמור להתייחס לדבר כזה? אז פה אנחנו עוברים כבר ממישור המחלוקת במציאות למישור הטעות במציאות. זאת אותה שאלה. כי המוטיבציה להגיד שאין מחלוקת במציאות מיוסדת על זה שאנחנו רוצים לטעון שאין טעות במציאות אצל חכמים. אז אני אמרתי, קודם כל יש מחלוקות במציאות, זה מוכיח שברור שיש טעות, כי במחלוקות במציאות אחד צודק והשני טועה, וחוץ מזה גם בלי קשר למחלוקות, יש קביעות תלמודיות שאין טעות. ברור. גם קינה, כן, שנולדת מן היפוש, שלא... שמותר להרוג אותם, בגלל זה מותר להרוג אותם בשבת, זה טעות, אנחנו יודעים מה זה טעות. אז מה אנחנו עושים דבר כזה? אז איך להתייחס לדברים האלה? אז כאן באמת יש שאלות שהפוסקים דנים בעניין הזה, ובאופן די מדהים בעיניי, כמעט אין פוסק שמוכן להגיד שיש טעויות עובדתיות בתלמוד. בטח לא בדברים שנוגעים להלכה. רובם גם יגידו לכם, אין בכלל טעויות עובדתיות בתלמוד, הם ידעו הכל. מה שהם אמרו זה רוח הקודש, זה בטוח נכון. זה סתם שטות גמורה. אבל כמעט כל הפוסקים טוענים בוודאות לגבי קביעות הלכתיות שמיוסדות על תפיסת מציאות, שלא נפלה שם טעות. או בגלל רוח הקודש, כי הם ידעו, לא יודע בדיוק מה, אבל לא נפלה שם טעות. יש חריגים שבחריגים, אין כמעט נער יספרם, שמעיזים להגיד שנפלה שם טעות עובדתית. הרמב״ם כמובן הוא אחד מהם, הרמב״ם עושה את זה בגדול, על עין הרע למשל, הרמב״ם אומר אין דבר כזה, הוא מבטל הלכות של עין הרע, כל מיני הלכות תלמודיות לא מובאות אצלו בכלל, עשו לאדם שיעמוד על שדה חבורה ובקמותיה, מה בפרק ראשון שבא בטרה ועוד, נטילת ידיים, כל מיני דברים כאלה. אבל מבין האחרונים נגיד יש את לא אחרונים בעצם. יש את לא בעל העקדה, פחד יצחק. פחד יצחק, שרבי יצחק למפרונטי. כן, זה מין אנציקלופדיה הלכתית כזאת, או תלמודית, ושם הוא מדבר על הקינה. הוא מדבר על הקינה. אראה לכם אולי את התשובה שלו, העתקתי אותה פה. תראו. הנה התשובה. יש ויכוח בינו לבין רבו, רבי יהודה בן רבי אליעזר בריל. אוקיי? אז נקרא את התשובה של הרב לפרונטי. הוא אומר, אילב דמסטפינה אמינה דבזמננו, שחכמי התולדות הביטו וראו וידעו וכתבו, דכל בעל חי יהיה מי שיהיה, הווה מן הביצים, לא נולד מן היפוש. וכל זה הוכיחו בראיות ברורות, אם כן, שומר נפשו ירחק מהם, ולא יהרוג לו פרעוש ולא קינה. אסור להרוג קינה בשבת, למרות שהתלמוד אומר במפורש שמותר. ואל יכניס עצמו בספק חיוב חטאת. מעניין שהוא קורא לזה ספק חיוב חטאת, ולא ודאי חיוב חטאת. גם הוא לא הולך עד הסוף. הוא גם לא מוכן להסיק את המסקנה שזה בטוח חיוב חטאת. אבל הוא אומר, עדיין צריך להחמיר. ובדבר הזה אמינה, כן, בדבר הזה אני אומר, ואם ישמעו חכמי ישראל ראיות אומות העולם, יחזרו ויודו לדבריהם. כמו בגלגל חוזר ומזל קבוע, מה שדיברנו בשיעור הקודם. עיין אלפסי ורם ושלטי גיבורים וכו'. אלא ששאלתי את פי מורי, מורנו וכו' ממנדובה, וקיים ההיתר בתשובתו זאת. כאילו הוא מקיים את ההיתר להרוג את הקינה. אז זו התשובה של המורו. נשאלתי אם בעת הזאת שמלאה הארץ דעת החוקרים העסקניים בדברים האומרים כי כל בעל חי נולד ומתהווה מביצה. מותר להרוג קינה בשבת? והשיבותי שאין לשנות הדינים המיוסדים על קבלת קדמוננו, בשביל חקירת חכמי אומות העולם. הלא תראה שהרבה מן החוקרים מכחישים בראיות דבר עין הרע. והרמב"ן ז"ל כתב שדי לסתור דבריהם במה שכתוב בגמרא, לעניין דינה, אסור לעמוד על שדה חברו בשעה שעומדת בקמותיה. כי לא זכרתי שהוא מביא את הדוגמה הזאת. הרמב"ם עצמו משמיט את ההלכה הזאת בגלל שהוא לא האמין בעין הרע. אז מה אתה מביא לי את הרמב"ן בתור ראיה? שבהלכה הזאת עצמה הרמב"ם נהג הפוך. ואין צורך למאמין לבקש ממקום אחר, אל תחפש בכלל ראיות מדעיות נגדם. ברגע שזה כתוב בגמרא, זה ראיה שהם טועים. ככה אומר רבו של רבי יצחק למפרונטי. אוקיי? והוא ממשיך אחרי זה, כן, על גלגל, אחרי זה הוא ממשיך על הסוגיה של גלגל קבוע, מזלות חוזרים, שחזרו חכמי ישראל באותו הזמן והודו לחכמי אומות העולם, וסוף דבר, אחרי מאות רבות משנים, כל התוכנים מאומות העולם בחקירתם, על פי הניסיון והמופת, שבו לדברי חכמינו וקבלתנו הקדמונית. זה בכלל שטות. הבן אותם גם אומר את זה. למה? נניח אפילו שהוא צודק, הוא לא צודק, אבל נניח אפילו שהוא צודק, שהתוכנים אחרי מאות שנים, כן, אסטרונומים, אחרי מאות שנים גילו שלמרות שחכמי ישראל הודו לחכמי אומות העולם, בעצם חכמי ישראל צדקו. אז הם טעו בזה שהם הודו לחכמי אומות העולם. אז בזה הם טעו. איך אתה יכול להוכיח מזה שהם לא טועים? הפוך. אז בעצם אתה הוכחת בזה שהם עוד יותר טועים. אחרי ששכנעו אותם בראיות, והם הגיעו למסקנה מסוימת, אתה אומר שהמסקנה הזאת מוטעת. בעצם מה שאמרתם קודם היה הנכון. נו, אז מה? אז בכל מקרה הם טועים. לכן כל הדיון האפולוגטי הזה שמנסה להסביר שחזל לא טועים בשום דבר עובדתי, הוא אבסורדי. אבל למרות האבסורד הזה, אין פוסק, אני לא מכיר פוסק אחד שאומר אחרת. אני לא מכיר פוסק אחד שאומר, זאת טעות עובדתית בגמרא ולכן ההלכה ניתרת. אגב, אחד מיוצאי הדופן, וזה מעניין, דווקא אחד מגדולי השמרנים, וזה החזון איש. החזון איש טוען גם הוא, אין לשנות שום הלכה לעומת מה שכתוב בגמרא, אבל הוא המציא את ההמצאה כדרכו, יש לו המצאות מוזרות שאני בספק אם הוא עצמו האמין בהן, אבל הוא המציא את ההמצאה הזאת, שמה שקובע לעניין ההלכה, זה המדע שהיה, או העובדות שהיו ידועות ב-2000 שנות תורה. יש חלוקה של, במדרש, שה-6,000 של השנה, של שנה שקיים העולם, מחולקות לשלוש, 2000 שנה, שנות תוהו, 2000 שנות תורה ו-2000 שנות משיח. אוקיי? אז לפני 2000, לפני 1,700 שנה בערך, זה היה בעצם תקופת התלמוד. ושם נגמרה 2000 שנות תורה. ולכן אומר החזון איש, המדע שהיה קיים בזמן התלמוד, הוא הקובע. אבל תשימו לב לסאבטקסט. החזון איש מקבל את הטענה שהמדע הוא לא היה נכון. שזה חריג מאוד, אנשים לא שמים לב לזה. זה כמעט לא קיים אצל פוסקים, עד ימינו. אפילו פוסקים ציונים דתיים, מודרניים, כמעט כולם, מעטים מאוד, מרשים לעצמם להגיד שזה פשוט טעות וזהו. והחזון איש רק טוען, הוא רוצה בכל זאת להשאיר את ההלכה בתוקף, אז הוא אומר, הוא ימציא את הקונסטרוקציה הזאת של 2000 שנות תורה, אבל הוא מודה בזה שהבסיס המדעי למה שהיה, מה שהיה את ההלכה, הבסיס המדעי שהיה בבסיס ההלכה היא, הוא בעצם לא נכון, התברר לנו שהוא לא נכון. הוא אומר שלעניין ההלכה אסור לגעת בה עדיין. אני חושב שזה מופרך לחלוטין בעיניי. פשוט מופרך, הדעה הזאת. למרות שאני אומר, זה הסכמת כל הפוסקים. זה פשוט לא מתקבל על הדעת. ברור שברגע שהדבר הזה יתבסס על טעות, אם ברור לנו זאת טעות, אולי לא, אם ברור לנו זאת טעות, אז ההלכה בטלה. גם החכמים שקבעו אותה, אם היו מבינים שזאת טעות, היו מבטלים אותה, זה כמו מקח טעות. דבר שנקבע כשיסודו הוא טעות, הקביעה בטלה. למה אני צריך כל כך להתאמץ כדי להגן על זה? אני אגיד לכם אולי יותר מזה. כל המאמץ הגדול הזה, כדי להגן על... כן, המאמץ הגדול הזה כדי להגן על דברי חכמים, הוא מוזר מאוד סיבה. שנייה אחת. אני מביא פה קטע מהדוקטורט של הרב פרופסור שטיינברג. כן, האיש של האתיקה הרפואית, שהוא גם תמיד חכם וגם רופא ותיק, עוסק הרבה באתיקה, אז הוא כותב שם כך. לא, זה קטע מתוך הדוקטורט שלו. כמה מחכמי התלמוד בילו זמן רב בהסתכלות ובלימוד מעשי של אנטומיה ופתולוגיה בבעלי חיים ובבני אדם. וכך העיד על עצמו רב, כן, זה גמרא בסנהדרין. 18 חודשים גדלתי אצל רועה בהמה, לידע איזה מום קבוע ואיזה מום עובר, כדי להתיר בחורות. אז מאיפה הוא יודע את זה? מדילוגי אותיות בתורה? ממסורת מסיני? לא. הוא הלך לרועה בהמות כדי ללמוד ממנו פיזיולוגיה של בהמות. ומאידך, כשרבי יוחנן נשאל להראות את מקומו של החלב של הכסלים, של הכליות והכסלים, השיב, אנא לא טבחה אנא, ולא בר טבחה אנא. כן, אני לא שוחט, ולא בן של שוחט, ומה אתה שואל אותי איפה המקום של החלב על הכליות? אני לא יודע. זאת אומרת, זה לא יוצא מהתורה, זה יוצא מהמומחים שעוסקים בתחום הזה. גם הידע העובדתי של חכמים יוצא מהתייעצות אצל מומחים. אותו דבר, הוא אומר, יתרה מזאת, חזל עסקו לא רק בהסתכלות פסיבית, אלא גם בביצוע ניסויים אקטיביים בגופות בני אדם ובעלי חיים, כדי לעמוד על נתונים אנטומיים, פיזיולוגיים, פתולוגיים וכו'. והרי כמה דוגמאות. חכמי התלמוד היו הראשונים שביצעו נתיחה שלאחר המוות בבני אדם. כמו שכתוב בתוספת הנידה, במסכת בחורות, מסכת נידה, ביצעו בדיקות אמבריולוגיות, כתוב בנידה, בדיקות גניקולוגיות, בדיקה גסטרואינסטינלית, אני אפילו לא יודע מה זה, ושימוש עם מכשיר, כתוב בנדרים שם וכו'. ואתה מראה שחכמים עסקו במחקר רפואי. מעשי. מה זה אומר בעצם? זה אומר שהמידע המדעי והעובדתי של חכמים, הוא לא בא מרוח הקודש, הוא בא מלימוד המציאות. הם התייעצו עם מומחים, הם חקרו בעצמם, וכך הם הגיעו למסקנות שלהם. וכיוון שכך, אני לא רואה שום סיבה בעולם לייחס להם איזשהו ידע אילאי, טרנסנדנטי, שלא קיים בידינו היום. הם למדו מהמומחים של אז, ואני חושב שהמומחים של היום יודעים יותר מהמומחים של אז. אז עכשיו אני אומר ככה, גם אם יהיה לי תירוץ שמסביר שחזל בכל זאת צדקו, בכל זאת צודקים, אני לא מחפש תירוצים. אני לא אקבל אותו אפילו אם הוא יכול להיות. כי ההנחה שלי מראש היא שאני לא צריך לחפש תירוצים, חזל ידעו את מה שידעו בזמנם. לא יותר ולא פחות. ואם זה נראה לא נכון, אז הם כנראה טעו. ואם יהיה לך תירוץ, זה לא מעניין אותי שיש לך תירוצים. ושהתירוץ שלך בעצם טוען שחזל היה להם איזשהו ידע אילאי מעבר למקורות. אבל אני יודע שזה לא נכון, אני רואה, יש ידועות בגמרא שזה לא נכון. שהם שואבים מידע מהסביבה שלהם, כמו כל אדם אינטליגנטי. ולכן גם הטעויות שלהם צפויות לפי המידע שהיה קיים בזמנם, ככה זה מה שהם ידעו. ולכן, גם אם יהיה תירוץ, אני לא אקבל אותו. זה לא בגלל שאני מתעקש להיות אפיקורס, אלא בגלל שהתירוץ הזה מניח שחזל ידעו משהו מעבר לחכמי זמנם, במדע. לא חושב שזה נכון. או שפה ושם ידעו משהו יותר. כל חכם יודע משהו יותר, אם הוא חוקר, והוא למד במיוחד שאז עוד לא היו חילופי מידע משוכללים כמו שיש היום, בלי אינטרנט, בלי כתבי עת מדעיים. אז יכול להיות שמישהו יתמחה במשהו, יש לו איזשהו מידע מעבר לאחרים. אבל המידע הזה היה בסך הכל מידע שהוא תוצאה של מחקר מדעי. עובדתי או התייעצות עם מומחים, זה הכל. הוא לא איזה מחקר, לא מידע ממקורות אילאיים, מרוח הקודש או מנבואה. אז אין לי סיבה בכלל להניח שהם צדקו. אני לא צריך תירוצים. הרבה פעמים מוצאים תירוצים שמראים לי איך בכל זאת חזל אולי צודקים. למה אני צריך להגיע לזה? חזל כנראה טעו אם זה, לא, אם זה מתאים למדע של זמנם ולא מתאים למדע של זמננו. גם אם תמצא תירוצים אני לא מקבל אותם. זה לא רלוונטי. אני לא מחפש תירוצים, זו לא השאלה האם לקבל או לא לקבל, להפך, התירוץ בעצמו הוא דחוק מעצם היותו תירוץ, כי התירוץ הזה בעצם אומר שחזל ידעו יותר מזמנם, וזה בעיניי דוחק. זה כשלעצמו דוחה את התירוץ הזה, כי לא סביר שהם ידעו יותר מה שידעו בזמנם. אני אתן לכם עוד שיקול אחד, ואולי בזה אני אסיים, בזה אנחנו מסיימים בכלל את הסדרה. הרי אנחנו יודעים איך חכמים בזמננו לומדים עובדות מדעיות, נכון? איך פוסק, לפחות פוסק רציני, איך הוא לומד עובדות מדעיות? יש כאלה שלומדים את זה מדילוגי אותיות בתורה. אבל האנשים הרציניים הולכים למומחים ושואלים אותם, נכון? מתייעצים, מומחים, רופא, מהנדס, מדען, טכנאי, טכנולוג, לא משנה, מה שלא יהיה. ואתה הולך להתייעץ עם מומחים, וככה אתה לומד את המידע שיש לך על העולם, אוקיי? מה עשו חכמי המאה ה-19, הפוסקים של המאה ה-19? הם גם התייעצו עם מומחים, ברור שכן, רואים את זה בשוטים, רואים בכל מיני מקומות, הם התייעצו עם מומחים, ובמאה ה-15, כנראה גם, ובמאה ה-10 גם, אז למה במאה ה-5 לא? איפה זה נגמר? זאת אומרת, איפה, עד איפה הגיע המידע ברוח הקודש, המידע העילאי שלא מאפשר לחכם לטעות אפילו בקביעות מדעיות, ומאיזה שלב איבדנו את המידע הזה והתחלנו להתנהג כמו בני אדם רגילים, שניזונים ממומחים, ואני יודע מה זה. לא יודע, אני לא מרגיש שהיה איזשהו קו כזה אי פעם. אז כשהיו נביאים ממש, בוא נגיד לי, הקדוש ברוך הוא גילה להם בנבואה דברים, ויכול שהם ידעו דברים שאחרים לא ידעו. אני מבין, אבל הנבואה הסתיימה בתחילת בית שני, סוף בית ראשון. זהו, אחרי זה לא הייתה נבואה, היו אנשים נבונים, אנשים צדיקים, הכל בסדר. אבל הידע תורני, נהדר. אז מה? אבל הידע המדעי שלהם היה פריס הסביבה שלהם. הידע שהיה בסביבתם. בדיוק כמו שהידע של חכמי זמננו, הוא תולדה של הידע המדעי שנצבר בזמננו. כך היה היום, כך זה במאה ה-18, כך זה במאה ה-15. ולכן אני לא רואה שום סיבה להניח שאם היום זה כך, אז במאה ה-3 זה לא היה כך. זה תמיד היה כך. ולכן כל התזה הזאת, ואני אומר אותם, זה משותף לכל הפוסקים. כל הפוסקים. זה לא איזה טענה של, יש כאלה שאומרים ככה, כי הם חרדים, הם שמרנים, הם מיושנים, אנכרוניסטים. ויש כאלה שהם יותר מפוקחים. לא, לא, כל הפוסקים. לא משנים הלכה, למרות שהמציאות העובדתית היום ידוע לנו שהיא לא נכונה. לא משנים אותה. אני אביא קצת, אולי בעצם אני אעשה, אולי אני אעשה עוד שיעור בסדרה הזאת, אני יודע לכם. כי יש עוד סוג מסוים של דיונים שעליו אנחנו צריכים עוד, בו אנחנו צריכים עוד לעסוק. טוב, אז נראה לי שאני אולי אעצור כאן. ואני חושב שיש לכם את השליטה על על המיקרופונים, לא לקחתי אותה? כן, יש. אז מי שרוצה לשאול, להעיר, לא יודע, מה שרוצים, אז בשמחה.
אם אפשר, רציתי לשאול, קודם כל, ידוע לגבי הרעיון של אין עונשין מן הדין, מסבירים את זה שגם אם יש לך קל וחומר, שאתה יכול איתו לחייב מלכות, יכול להיות...
ערן, שנייה אחת, אני אעצור אותך רגע, אני מבין שזה לא קשור לשיעור, נכון?
זה קשור.
קשור, אוקיי, אז דבר.
זה קשור, כן. אז כאילו, אז אומרים שהרעיון שלמה, למה לא משתמשים בקל וחומר לאנוש מן הדין, כי יכול להיות שיבוא מישהו יותר חכם בדור אחר, ויפרוך את הקל וחומר, זה ככה נהוג להסביר את זה, את הרעיון שאין אנושי מן הדין. אני גם אומר אותו דבר בנושא של מדע, או גם בגזרות חז"ל, למשל, גזרה של שחיקת סממנים. יכול להיות שיש שם עוד איזה, כשחז"ל אמרו את האמירה שלהם, היו עוד, עוד סיבות נוספות לגזרה שלהם. נגיד, בקינה, אני חושב על הרעיון, שיכול להיות שבאמת הם ידעו שזה פרה ורבה, אבל יכול להיות שהתנאים, של ה, של ה, של הגידול של הקינה, זה רק אם יש איפוש.
זה שיטת הטעמים הנסתרים שמיוחסת לגרא, שאני חושב לא סביר בעיניי לחלוטין. אבל אני אגיד לך יותר מזה. כל מה שאמרתי עכשיו מראה שאתה לא צודק. לא מה שטענתי, העובדות שהראיתי, מראה שאתה לא צודק. החכמי ישראל הודו לחכמי אומות העולם. למה? הרי היה להם מידע עילאי, נכון? אז מה אם יש ראייה נגדם? הראיות לא משחקות תפקיד, כי יש להם איזה מידע, אז בסוף תגלה שהמידע התבדה. הנה, הוא כתב, רבו של, של הרבי יצחק לפונטי, אמר, אחרי מאות שנים התוכנים גילו שהם טעו, אז למה חזל הודו? למה חזל עשו ניתוחים? חזל למדו את המידע כמו שאתה לומד אותו. אז למה להניח שהיה להם מקורות מידע עילאיים? אין שום סיבה בעולם להניח את זה. זה מה שאני אומר, זה לא שאלה של אני לא רוצה להניח את זה. המקורות מראים שזה לא נכון.
אבל אפשר להגיד שרק פריה ורביה שהיא מולידה, אבל יכול להיות שרק בגלל העיקוש, יש אפשרות לקינה להתפתח ולגדול. אז אולי כאילו, אולי חיוב מיטה של ההורג פרוש כהורג גמל, זה דווקא עם...
אתה מציע פרשנות שלא קשורה לעובדות. אתה רוצה בעצם לעשות פרשנות אחרת לדברי חז"ל. יכול להיות שהם בעצם התכוונו לא לזה שהיא נולדת מן האיפוש, אלא שהיא צריכה איפוש כדי להיוולד. ואז אתה בעצם אומר, אז בעצם הם לא טעו בעובדות, ולכן ההלכה נשארת. אז קודם כל, אם אתה צודק בפרשנות הזאת, ואני אשתכנע, אני מקבל את זה. אז הסוגיה הזאת לא נוגעת לשינוי, לטעות בעובדות, אין בעיה. אני, במקרה הזה, אני לא מקבל את הפרשנות שלך, אבל זה לא חשוב, כי זה לא ויכוח עקרוני. כי אם אתה תראה לי שהפרשנות הזאת נכנסת בדבריהם, אני אקבל את זה, אין לי בעיה, אני לא חייב להניח שחזל טועים. אני, כל הטענה שלי הפוכה, שאני לא חייב להניח שהם צודקים. אם תשכנע אותי שהם צדקו, בסדר גמור, אני לא שואף להראות שהם טעו. אני רק אומר, אין לי סיבה לדחוק את עצמי בשביל זה, אין סיבה להניח שהם בהכרח צדקו. לכן הוויכוח לא רלוונטי. הם עצמם למדו את הדברים מרואה בהמה. אז שהוא אומר לי, דין במומי בהמה, איך אני אמור להתייחס לזה? כאמת אלוקית? זה הידע הזואולוגי שהיה קיים בזמנם. זה מה שהם אמרו. זהו.
אז מה נגיד לגבי הגלת כלים וכל הנושא של בליעה? עכשיו צריך לחשוב כל הזמן.
נגיד בדיוק את מה שאתה משאיר באחורי התודעה שלך, כשאתה שואל אותי את השאלה הזאת.
אז עושים בדיקה עכשיו מדעית, נעשה בדיקה מדעית ולפי זה נניח...
כבר נעשה, הבדיקה כבר נעשתה. דרור פיקסלר בבר אילן, עם סטודנט שלו שהוא הרב של פרנק, איך קוראים, לא זוכר, מישהו מאלקנה, היה מאלקנה, ההורים שלו מאלקנה. הוא הרב של איזה יישוב, שכחתי איזה יישוב, הוא עשה תואר שני אצל פיקסלר, והם עשו בדיקה, והם גילו שהבליעה בכלים לא קיימת, בטח בחומרים המודרניים, וגם בחומרים הישנים זה לא כצעקתה, והם יפנו את זה לכל מיני פוסקים, הרב ליאור אמר שאם יצטרפו איתו עוד אחד או שניים, אז הוא באמת יתיר את כל ההלכות הבליעה האלה. לא ידוע לי בינתיים אם יצטרפו אליו עוד פוסקים.
לגבי הנושא של עוד מחלוקות במציאות, אני שואל על, לא על קרשי המשקל, אני שואל על מחלוקת במנהג שהוא באמת נפקמינה, למשל לגבי יום חיבוד חריות, שאצל לדעת רבי יהודה, לא היה בכלל לולבים, היו חריות, הם הסתובבו עם חריות בבית המקדש.
אוקיי.
אז זה פה מחלוקת שהיא גם לא, אם לא קשורה בפסוקים, בפרשנות של מקרא.
אבל עדיין, יגיד לך...
זה קשור במציאות היסטורית, ויש בה גם נפקמין ההלכתית, אז מה עושים בכזה מקרה?
לא יודע, אבל יגיד לך רבי יצחק קוטנר, שגם שם הדעת מה היה בבית המקדש נגנזה, ומה שיש לנו עכשיו, זה את הפרשנות שלנו. אז אפשר להגיד גם על זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. באותו מובן. זה לא מפריע לי. הרי כל הוויכוחים על איך היה בנוי המקדש, במסכת מידות, גם דברים כאלה, שיש ויכוחים עליה, זה גם ויכוחים לכאורה היסטוריים, או איך הקריבו קורבנות. כל הוויכוחים בקודשים, לכאורה זה ויכוחים במציאות. הרי בבית המקדש או שהקריבו כך, או שהקריבו כך. הטענה היא זה לא משנה מה הם הקריבו, אני רוצה לדעת מה יוצא לי מהפסוקים, איך צריך להקריב.
ושם זה סיפור של, לא סיפור בפסוקים, זה לא מחלוקת פסוקים, זה הנקודה. זה מחלוקת במה היה, ממש מחלוקת היסטורית. מה היה פה? איזה, הם הסתובבו עם לולבים או הסתובבו...
לגבי קרשי המשכן היא מחלוקת היסטורית. ואומר לך רבי יצחק קוטנר, שמה שחשוב לעניין ההלכה, זה איך ההיסטוריה הגיעה אליך, לא מה היה באמת אז. אז אפשר גם להגיד את זה שם, באופן עקרוני. או, אני רק אומר, זה עקרונית אפשרי. או באמת הנה חינמי, תבדוק. מה היה שם, ולפי זה תכריע, זה הכל, מה הבעיה? אם יש לך דרך לבדוק, תבדוק.
אז אם יבוא אליהו הנביא ויגיד כך וכך היה, אז, yeah. אז, אז אנחנו נפסול את דעת אחד התנאים?
נכון, מה הבעיה? ברשות, אה?
Okay. כן, הרב.
כן.
אני חושב, דיברו על זה לפני שני שיעורים, אני חושב שאתה הראית איזושהי נקודה, תחזור אליה, שבעצם אני חושב שמה שעולה פה זה שכן אנחנו, אתה דיברת לפני שיעורים על הנושא הזה, שהרי אנחנו יודעים שכן, דיברנו על זה שכשיש מקרה קונקרטי על מקרה קונקרטי, אנחנו כן אומרים, שמקבלים את הפסיקה של הרב לצורך העניין, באמת הרבה את הפסיקה של בית הדין הגדול. כן, על מקרה קונקרטי.
לא אם זה היה מבוסס על טעות עובדתית.
לא, נראה לי ש, לפחות איך שאני תפסתי את זה, אז אתה אמרת שבסופו של דבר, תמיד יהיה ויכוח על העובדה, ובסופו של דבר אנחנו באים ואומרים, הבית הדין קרי העובדה.
ויכוח על העובדה לא מעניין, אני מדבר במצב שהתברר שהוא טעה, לא כשיש ויכוח.
כן, נכון, אבל אני אומר שוב, לכאורה, אתה נתת שם איזושהי נקודה שאני חושב שהיא מחדדת ורלוונטית גם לפה. כי אמרת, הרי בסופו של דבר, תמיד, הרבה מאוד מהפעמים, זה לא רק עניין של פרשנות, אלא הפרשנות, הבית הדין מקבל עדים, והעדים מספרים איזשהו סיפור, ומאוד יכול להיות שעד כמה שהעדים האלה שפרים את כל הפסק לא נכון. אלא מה אני אומר, מה לעשות? זה החלטה שלי כן לקבל את העדים האלה. יכול להיות שזה לא נכון, אז שבשמה תסתדרו, מבחינתי הפסיקה הנכונה, זה באמת ככה, כי באמת אני חושב שמה שאמרו זה כן נכון. אבל אני רוצה להשכיח מזה ולהרחיב את זה, שבאותה המידה, כשהתלמוד קובע משהו, יכול להיות שבאופן לא תורתי, לא יריד את זה, יכול להיות שזה המבוסס על תורות, אבל אנחנו כביכול מסתכלים על הפסיקה הזאת כמשהו שהוא, כי בדומה לזה שכבר אני אתראה, אין דרך לראות כל פעם מחדש את הדברים.
אתה אומר תרתי דסתרי. אם אין דרך לראות מחדש, כל פעם מחדש את הדברים, אז אין דרך, אבל אני מגיע, אני מדבר על במצב שיש דרך. הגעתי למסקנה שזאת הייתה טעות ברורה. יש דרך. עכשיו השאלה היא מה לעשות. אז קודם כל הרחבת את זה מפסק על מקרה לפסק על, לפסק עקרוני בתלמוד שהוא לא על מקרה, אלא פסק כללי, שזה בדיוק ההבחנה שאותה עשיתי. ב', גם בפסק על מקרה אתה אומר משהו לא נכון. כי גם בפסק על מקרה, כל מה שאני אמרתי אז, לא נכון לפחות, אני אומר, אם אתה מתאר את מה שאני אמרתי. אני לא מסכים איתך. כי גם בפסק על מקרה, אם ברור לגמרי שהפסק הזה מיוסד על טעות, הפסק בטל ומבוטל. זה גמרות מפורשות. אז לכן זה לא קשור. אני מדבר במצב שיש ויכוח, ואני נוטה להאמין למומחה אחר, אבל בית הדין ימין למומחה הזה לא הוכח שהוא טעה. אני חושב שהוא טעה. אז מה אם אני חושב? בית הדין שישב בדין הוא זה שקובע. אבל במקום שבו ברור שהוא טעה, אז זה מקח טעות. כל הקביעה שלו מבוססת על טעות.
הבנתי. קודם כל, איפה רבי יצחק קוטנר הזה?
באגרות וכתבים עמוד נון בית.
הבנתי. עכשיו, עוד דבר טוב, סתם נראה לי בקשר לחרם של ה... של הרשב"ו, נראה לי שברור שהוא הבין שלעשות לי סדר בראש, נראה לי שפשוט הבין שכשאתה מדבר על אברהם ושרה כחומר וצורה, זה כבר מתקרב לדבר על מתן התורה. זאת אומרת, יש איזה שלב שבו הנרטיב, המיתוס כבר לא יכול להישאר מיתוס אם הוא לא היה באמת.
אני לא יודע, מה
הקריטריון?
למה? מה הבעיה להגיד
שעברה מסכם? אני לא יודע, אני לפחות מרגיש את זה בצורה חזקה, אם אתה בא ואתה אומר שעקידת יצחק זה אלגוריה ונרטיב וכלואה כזה אדם, אז זה כבר אוקיי, אז זה כבר מתקרב מאוד.
אני לא רואה במה זה מתקרב. מבחינתי, אתה מודד את זה דרך השאלה עד כמה זה מסוכן ליראת שמיים של האנשים. כי אנשים
טיפשים. ברור.
אני לא מדבר על אנשים טיפשים. אני מדבר על השאלה מה נכון. ומה שנכון לא קשור לשאלה עד כמה זה פוגע ביראת שמיים. אם אברהם ושרה לא היו ולא נבראו, אז גם אם זה פוגע ביראת שמיים, הם לא היו ולא נבראו. אז קודם כל זאת העובדה. עכשיו בוא נראה מה עושים עם היראת שמיים. אז עם היראת שמיים, מה שצריך לעשות זה לא להחרים את מי שאומר את האמת, אלא להסביר לאנשים שלא יהיו אידיוטים. וזה לא משנה אם אברהם ושרה לא היו, עדיין אתה יכול להיות ירא שמיים ולשמור מצוות. זאת הדרך להתמודד עם טיפשים, ולא להאשים את החכמים על למה הם אומרים את האמת. אני מניח שהרשב"א לא עשה את זה, הרשב"א פשוט חשב שהוא באמת טועה.
כן, אבל זה לא סיבה לאחרים. ברור שכשאתה מחרים אתה לא נמצא פה, לא מטריד אותך, הטעות, האם הוא טועה ששרה הייתה או לא הייתה.
ברור, אז אני אומר שאצל הרשב"א קודם כל הוא חשב שהשני טעה. למה הוא יצא כל כך בחריפות והחרים? זה אולי בגלל הפגיעה ביראת שמיים. אבל כמובן שמבחינת הידעה הפנימי זה לא אמור להטריד את קצה ציפורנו, בגלל שאם הוא חושב שזאת האמת, אז זה לא מעניין אותו מה שזה עושה לעירת שמיים של האנשים. זאת האמת. עכשיו צריך לטפל בעירת שמיים של האנשים.
אני עכשיו, יצא לי להסתכל בפסק של הרב עובדיה על הנושא של הקינים, הם מדגישים שיכול להיות אפשרות שהקינה מולידה ביצים, כמו התרנגולת שמולידה ביצים בלי זכר. יכול להיות מזה כזה דבר?
אבל הוא נולד מן היפוש, לא מהביצים.
אבל לא משנה, אז כאילו, יכול להיות שהיא כמו ספנה דהרה שיש אצל תרנגולת.
אני אחזור שוב, ספנה דהרה גם זה צריך לדון בביצה שם, אבל אני אחזור שוב, אני לא מחפש תירוצים. אתה מחפש תירוצים. אני לא מחפש תירוצים. למה? ושבעיניי אין שום בעיה להגיד שמה שחזל אמרו זה מה שהיה ידוע בזמנם, וזה אכן מה שהיה מקובל בזמנם, אז מה אכפת לי שאתה מוצא תירוצים? גם אם התירוץ הזה אפשרי, אני לא מקבל אותו. כי אין סיבה לחפש אותו. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. אין לי בעיה עקרונית עם תירוצים. תביא תירוצים, בסדר. אבל אם התירוץ הזה מטרתו להראות שחזל בכל זאת צדקו, אז אני כאן, אני כבר לא איתך. כי אין לי סיבה להניח שהם באמת צדקו. היה להם את אותו ידע שהיה בזמנם לאחרים, זה הכל.
אבל זה לא, בגלל ש... לא שאני, אני פשוט רוצה, זה אחריות לבוא ולומר שמותר להרוג, שאסור להרוג קינה בשבת, או להפך.
כל פסק הלכה הוא אחריות.
אז יופי, אז אם יש לי אפשרות לבוא ולומר, תראה, תראה...
אם יש לך אפשרות להתיר לאנשים לחלל שבת, אז אתה מתיר לאנשים לחלל שבת. אני הרי בא לאסור פה.
כן, נכון.
אז זה הכל, אז מה זה אפשרות? אז יש לך אחריות, תיסע באחריות.
כן, אבל אני אומר, במקרה הזה, אתה אומר, אישה אפילו בודקת את הראש לבן שלה, היא רואה שיש קינים ויש בצי קינים. מה, חזל, לא ידעו כזה דבר? זה דבר שהוא מוכח לעין, אז כאילו...
אני לא יודע, מה שאני יודע זה מה שהם כתבו. מה שהם כתבו זה...
אז הנה, אבל הצעתי פה אפשרות שיכול להיות מאוד שזה...
אבל הטעות הזאת לא נכנסת בהם. זה כמו עם היפושים שהיו תנאי ללידתם. אני חושב שפשט בלתי סביר לחלוטין בחזל. אבל עוד פעם אני אומר, אם תציע לי פשט שהוא אפשרי, והוא מתאים גם לידע שהיה בזמנם, אין לי בעיה. אני מדבר ברמה העקרונית. אני מדבר ברמה העקרונית, אין לי סיבה לחפש תירוצים. כי אני לא חושב שהיה להם ידע שלא היה בזמנם. לכן אין, לא מטריד אותי שאין לי תירוץ או שיש תירוץ אחר, זה לא משנה לי, אני לא מחפש אותו בכלל. זה בכלל לא שאלה אם התירוץ הזה הוא טוב או לא טוב.
אני יכול להסכים איתך עקרונית שאם אתה מוצא משהו שהוא במדע שהוא סותר את חזל, אז אתה לך אחרי המדע. אבל כשזה בא, אתה רוצה לפסוק הלכה לבן אדם, אתה צריך עכשיו למשכון את נפשי, איך אומרים, למשכן את נפשך?
לא צריך למשכן את נפשי לשום דבר, צריך למשכן את נפשי לאמת. ואם אני הולך אחרי המדע, אז מתי אני אלך אחרי המדע? מתי שאני לא פוסק הלכות, אז מתי כן? בשיעורי מדע אתה רוצה שאני אלמד את המדע ולא את הגמרא? מה זה נקרא ללכת? אתה מסכים שאני אלך אחרי המדע נגד חז"ל, אבל לא מתי שאתה פוסק הלכות. אז מתי כן? מתי שאני לומד קינה?
אם לא תהיה לי ברירה, אז כן, אבל אם יש לי
אפשר... לא תהיה לך ברירה, אבל מה זאת אומרת לא תהיה לך ברירה? כשאתה פוסק הלכות, אז לעשות את זה או לא לעשות את זה?
צריך, כן, צריך לעשות את זה.
אמרנו, זה לא...
אבל אם יש לי אפשרויות נוספות, אני רואה...
אם יש לך אפשרויות נוספות, תשתמש בהן. אם הן סבירות, אין לי בעיה. אני רק אומר שברמה העקרונית, אם לא מצאת אפשרות כזו, אז אתה חזל טעו והפסק בטל, זה הכל. אין לי ויכוח איתך על מקרה כזה או מקרה אחר. יכול להיות שבמקרה מסוים תראה לי שיש אפשרות להבין את חזל בסדר גמור, גם לפי הידע של זמנם. אין בעיה. בסדר גמור. אין לי התנגדות, אין לי אינטרס להוציא אותם טועים. אני רק אומר שגם אין לי אינטרס להוציא אותם צודקים. עוד מישהו?
הרב?
כן, הרב.
כן.
רציתי לשאול, לגבי מה שהרב דיבר על מחלוקות בבריאות, ממתי לכאורה מחלוקות זה על מה שהיה פעם? אני הבנתי שתמיד מחלוקות במציאות זה... תמיד הבנתי שמחלוקת במציאות זה באופן שחולקים על מה המציאות עכשיו, לא המציאות שהייתה פעם. כי פעם נחלקו גם בהלכות, על כל הדברים נחלקו מה היה פעם, זה לא מעורר תהייה.
לא, לא, מחלוקת בהלכות
היא
לא מחלוקת על עובדות. מחלוקת בהלכות. זה בדיוק הנקודה.
התשובה
שמביאה אנשים להגיד שאין מחלוקת במציאות, זה בגלל שלגבי מחלוקת במציאות אתה לא יכול להגיד אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אז לכן הטענה היא שאין מחלוקת במציאות. אבל אם זה ככה, מה זה משנה אם זה מציאות של פעם או מציאות של עכשיו? גם במציאות של פעם הייתה רק אמת אחת.
הלכות שנחלקו בהם, למשל, זה חלק מההלכות לפחות. אם זה הלכות שהתקבלו למשה מסיני,
אז
למה אתה יכול לשאול, זה מחלוקת...
לא, אז זה אמרתי כבר, זה אמרתי ש... ברור ש... מה זה ברור? שם די ברור לכולם, לי זה ודאי ברור. אבל אני אומר, אמרתי הרי קודם, כשהבאתי את רבי עמי ורבי אסי, שנשבעו על מה אמר רב, אז אמרתי שאפשר להרחיב את זה, ולהגיד שבעצם כל מחלוקת הלכתית היא מחלוקת במציאות. כי השאלה בעצם, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה בסיני? אז פה אני אומר, זה ברור שזה לא... שם ברור שיש מחלוקות, אף אחד לא מתווכח על זה. לכן זה לא הנקודה, אז אני לא צריך להסביר את זה. שם כולם מסכימים שיש מחלוקות. יכול להיות אגב, שאם אנחנו מדברים על הלכה למשה בסיני, משהו שנאמר למשה בסיני, זה באמת ייכנס לגדר של מחלוקת במציאות. ושם באמת, כמו שאומר הרמב״ם, על הלכה למשה בסיני לא נפלה מחלוקת מעולם, כי זה מחלוקת במציאות. השאלה מה הוא אמר.
אז מה ההבדל בין מה ש...
רגע. אבל ההלכות דאורייתא, שהם לא הלכה למשה בסיני, הם לא עברו במסורת. אלא הם הלכה שאנחנו חידשנו אותה בכלים פרשניים, כלים מדרשיים. ואז זה לא מחלוקת במציאות, זה מחלוקת הלכתית. אז כאן ודאי שיכולה להיות מחלוקת. לכן גם במחלוקות הלכתיות, לא את כולם אתה יכול לתרגן למחלוקת במציאות. רק הלכות כאלה שבאמת הגיעו ממשה בסיני. אבל זה מיעוט קטן של ההלכות, גם של ההלכות דאורייתא. ושם כן, באמת הרמב"ם אומר שאין מחלוקת, בהלכה למשה בסיני.
כן, כן. תודה רבה.
עוד מישהו?
מה?
כן.
אז רק לגבי מה שהרב אמר על הפוסקים, שהוא לא מכיר, לא יודע אם זה קשור, אבל זה איזו אנקדוטה מעניינת, מישות חתם סופר ביורדי הקוף סמך זין, הוא דן שם לגבי איזה משהו, ואז הוא אומר הכל וכו', אחר בקשת המחילה מרבותינו הקדושים, לא צדקו דבריהם בזה, ואז הוא הולך ופוסק לפי מה שכתוב בספרי הרפואה.
יפה, לא הכרתי, מעניין.
ורק עוד, בטח את זה הרב מכיר, זה רב שריר הגאון, לגבי זה שהחכמי התלמוד לא רופאים ולא מדענים וכו'.
על הגאונים אנחנו לא מדברים. הגאונים הרשו לעצמם, חלק מהם הרשו לעצמם לחלוק על המוראים גם בלי קשר, גם בהלכות. כן, מה שתוספות אומר שכל רב אחא בגמרא זה רב אחאי גאון.
אם אפשר עכשיו עוד משהו, לא קשור אם נשארים לשיעור. לגבי הדף יומי בימים האחרונים, בסמך וב, סמך זין, עם כל הרפואות שם, אז, או זה דומה לדוגמה שהרב הביא עם התוספות של האלכסון, שאני מבין לפחות שהמגמה להוציא דברי חז"ל צודקים, זה לפחות בדברים הפשוטים, שהם יכלו לבדוק את זה, במיוחד דברים
שם שם אני יכול להבין. שם אני יכול להבין. זאת אומרת, בדברים שהם באמת זיל קרי בירב, זאת אומרת, כל אחד יכול להסתכל ולראות, אז באמת הייתי מחפש טוב טוב הסבר, כי למה להניח שהם טועים? אבל הנה, אתה רואה למשל במשפט פיתגורס הזה, יש לפעמים מצב, בוא נגיד, לפחות במשפט פיתגורס או בשאלות מהסוג הזה, צריך להבין שמה שנראה לנו היום מובן מאליו, שלך תסתכל ותראה מה המציאות. אז תוספות, למשל, לא נהגו להסתכל על המציאות, רואים את זה בכמה מקומות. הם למדו את המציאות מפסוקים או מסברה. הייתה מדיניות שקדמה למדע האמפירי של המאה ה-16 והלאה, והמודעות לזה שגם דברים שאפשר לבדוק, צריך לבדוק אותם, לא תמיד הייתה קיימת. יש הרבה אנשים שהחליטו על דברים כי כך נראה להם סביר, ולכן זה מבחינתם העובדה. הם לא תרחו ללכת לבדוק, אפילו שזה משהו שהם יכלו לבדוק. איך אריסטו הגיע לזה שהעצמים שנופלים לקרקע, זה תלוי לפי המשקל שלהם, שאם משקל גדול יותר, אז הם נופלים מהר יותר. הרי אתה יכול לבדוק את זה בשנייה.
נכון.
ולראות שזה לא נכון. המודעות לזה שצריך בכלל בדיקה אמפירית, למרות שיש לך איזושהי סבור שבטוח שזה נכון, או שנראה לך זה נכון, היא מודעות מודרנית יותר. אני אומר, לא אומר, היו כאלה גם, כמובן גם אצל חכמים בכל הדורות, אבל זה לא כולם. זאת אומרת, היו גם דברים לפעמים שהיה נראה להם ככה, וזהו, ולכן זה ככה. הם לא תרחו לבדוק אפילו שהיה אפשר לבדוק.
אוקיי, אומר שהייתי מצפה, כמו שלפעמים אומרים בהלכה, פוק חזה מהים הדבר.
אז לכן אני אומר, אם זה משהו שבאמת לא צריך לעשות איזה ניסוי כדי לבדוק אותו, לא, פשוט מסתכלים מסביב וכל אחד רואה את זה. אז זה באמת בעייתי, ולכן למשל את צריך להכריע טפח, מה שאמרתי קודם, כל אחד שמוכר בשוק רואה את זה. לא צריך פה להיות מדען גדול בשביל זה. גם לא צריך להבין את הפיזיקה שעומדת מאחורי זה, זה פשוט עובדות שכל מוכר בשוק מכיר. לכן באמת במקרה ההוא, לדעתי, אם מישהו היה מהשוק והיה אומר את זה, אז הייתי מחפש הסברים. כי הוא ראה, מה זאת אומרת? זה לא שייך לפיזיקה. אבל יכול להיות שחכמים בבית המדרש, שנראה להם הגיוני שלפי המשקל זה נעצר עם טפח, והם לא תורכים ללכת ולבדוק ולראות את זה. ולכן הם אמרו את זה מסברה. דבר מאוד מקובל באותה תקופה.
אותו דבר אפשר ליישם גם לגבי הרפואות?
מה זאת אומרת?
הרפואות האלה שמציעים שם,
הרפואות השאלה, אתה יודע, הרפואות הרי אף פעם לא עובדות ב-100%. אז לכן אתה תמיד, תראה את הרפואה האלטרנטיבית של היום. כמה שוטים מאמינים בדברים האלה, כששום דבר מזה אין לו בדל אינדיקציה. למה? כי יש לו סיפורי סבתא, על זה שסבתא שלו כל הרופאים התייאשו, והיא רק לקחה את הצמחי מרפא האלה, או את אני לא יודע מה, והיא נהייתה בריאה. למה? כי יש ריפוי ספונטני של 1 ל-100, גם בלי שהיא הייתה עושה כלום. אף אחד לא בדק את זה אף פעם על קבוצת מדגם וקבוצת ביקורת וראה אם זה עובד או לא עובד. אז סיפורים על ריפויים לא אומרים שום דבר. גם היום זה ככה.
נכון, סליחה שאני חופר קצת, אבל... אבל הם לא היו שוטים, אני רוצה לחשוב. למה הם מתפוסקים?
זה לא שאלה של שוטים. היום, כשיש לנו את המודעות למתודות מדעיות איך בודקים דברים, אז מי שעושה את זה הוא שוטה. אבל לפני שפיתחו את המתודות המדויקות האלה, אנשים היו מתרשמים מסביבם, ואם הם ראו שמישהו יתרפא ולא עזרו לו תרופות אחרות, הם אמרו, וואלה, זה כנראה עובד. אבל הוא לא יודע שיש פלצבו, הוא לא יודע שיש לפעמים ריפוי ספונטני, ואת כל הדברים האלה במתודות הרפואיות של היום מנטרלים, שעושים בדיקה. צריך לקחת קבוצה גדולה, צריך לתת תרופת דמה לקבוצה השנייה, אחרת לא ניטרלת את הפלצבו. אתה מבין? אז זה דברים שאולי נראים לנו פשוטים, אבל זה רק בגלל שאנחנו רגילים למתודה המדעית. אנשים פעם לא היו רגילים לזה. וברגע שמשהו עבד, אז זה נשמע נורא הגיוני, זה תצפית אמפירית. אם הוא עבד, אז כנראה שזו תרופה טובה.
ברור, אני מבין מה הרב אומר, אבל אני אומר לדוגמה, אני אקח דוגמה ספציפית למקד. יש היה באיזו תרופה, אני לא זוכר אם זה הבאי או מישהו אחר, לקחת נמלה, להכניס אותה לאיזשהו גליל ולסתום וכו'. אז הם גם יכלו לראות שזה עובד אחד למאה, או לא צריך להיות חכם גדול, גם אז אני מניח.
למה? אני לא יודע, לא יודע אם הוא עשה ניסוי מבוקר על קבוצה גדולה של אנשים עם זה, מי אמר לך?
לא, ברור שהוא לא עשה ניסוי, אבל...
מה הבעיה?
נשמח זה שהוא שמע פעם אחת, כך הוא מתעסק בזה כל כך.
כן, כן. הוא ראה שזה עובד, והוא חשב שזה עובד, זה הכל. אולי הוא שמע פעמיים שזה עבד, יכול להיות, אז מה? תראה אנשים היום, גם אנשים אינטליגנטים. כל מיני סיפורים, איך שזה הצליח, וזה... אני היה תקופה בלוד, לפני שהתייאשתי, כל מיני יצורים פרסמו פה, אני מרפא אלטרנטיבי, אני מרפא בזה, מרפא באו, כל מיני כאלה. ואני כל פעם כתבתי שזה הכל שטויות, והמלצתי לאנשים כל מיני מקורות, ואמרתי להם, סליחה שאני פוגע בפרנסתכם, אבל אתם גזלנים. אתם שודדים אנשים מיואשים מכסף, כשאין לכם שום אינדיקציה שזה עובד. ואז הסבירו לי, מה פתאום, אצל סבתא שלי ואצל אנשים, ואני ראיתי פה וראיתי שם, יש לי ניסיון אישי, ואני גם למדתי את זה במכללה לנטורופתיה, וכל מיני שטויות מן הסוג הזה. עכשיו, אני אומר, מחקרים סיסטמטיים מראים, כנראה, עוד פעם, מה שקראתי נכון ללפני כמה שנים, שכמעט לכל הדברים האלה אין שום אינדיקציה. כלום. במחקרים שיטתיים על קבוצות גדולות. אז אתה רואה אנשים שיש להם השכלה אקדמית. אנשים עם תואר שני ענו לי שם. אוקיי? אז מה, אתה לא יכול להבין שאדם אינטליגנטי לפני 2000 שנה ראה שמשהו עובד על מישהו, והוא חשב שזו תרופה טובה. מה הבעיה?
אוקיי. לא, היום נוטים, הייתי נוטה להעביר ביקורת על אנשים כאלה שלא מבינים את זה.
אני, אבל אני אומר, היום, אני מצפה מהאנשים היום ליותר, כי היום פיתחו כבר את המתודות המסודרות, וזה אמור להיות ידוע לכולם. זה לא רק נחלתם של בקיעים מיוחדים. עוד פעם, אני לא מומחה ברפואה, אבל אני כן מבין איך בערך צריך לעשות ניסוי כדי לראות אם משהו עובד או לא עובד. ואני אומר, בתקופת חז"ל, ובכלל, בכל התקופה ההיא, ברור, לא היו ניסיונות מבוקרים, לא עשו את זה עוד. לא ידעו בכלל מפלצבו. אתה יודע שפלצבו מרפא לפעמים בעשרות אחוזים. אז כשאתה רואה תרופה, כשתרופה עובדת בעשרות אחוזים, לא תגיד שזה תרופה. היא עובדת בעשרות אחוזים, נכון, לא תמיד. אבל זו תרופה שעוזרת בחלק גדול מהמקרים, ב-20% מהמקרים, לא יודע כמה, אז זו לא תרופה. התופעה של הפלצבו פתאום פוקחת עיניים. היית יכול לתת לו גם מה שאתה רוצה, גם זה היה עובד ב-20%, אם הוא היה מאמין שזה מרפא. אבל אנשים פעם לא ידעו את התופעה הזאת. אז לכן אני אומר, הדרישות שאני אומר מאנשים היום, זה לא בהכרח דרישות לגיטימיות מחכמים שלפני 2000 שנה.
כן. אוקיי, תודה. רק עוד אנקדוטה קטנה, אני חושב... ראיתי באחד הראשונים, אם אני לא טועה, שהוא אומר שזה מצד הדמיון ריפה אותם. אז בקטע
זה... זה פלצבו.
כן, כן, כן.
כן. אבל הרמב"ם, הרמב"ם שקראנו, מביא גם בשם אבא שלו, שכל התרופות של התלמוד לא עובדות, והן לא עובדות, זה הכל. בלי לחפש תירוצים.
יש את המגן אברהם שאומר שהשתנו התוואים.
כן, אז תמיד השאלה, מה זה השתנו התוואים? זאת אמירה מנומסת כדי להגיד שהם לא צדקו, או שהכוונה באמת שפעם היה אחרת מהיום. אני מאוד מתלבט, אני מניח שלפחות בחלק מהמקרים הפירוש הראשון הוא הנכון, למרות שנריה גוטל מאוד התקומם כשאני אמרתי את זה, הוא כתב ספר על השתנות התוואים, הוא בעצמו העלה אפשרות כזאת במאמר שהוא כתב, אבל הוא דחה אותה ולא יכול להיות כמובן וכו'. דעתי זה ודאי נכון.
אוקיי, תודה.
אם אפשר גם שאלה.
כן.
יש לי שלוש נושאים שעלו לי ככה תוך כדי שהרב דיבר, הרב דיבר על הרב דוב ליאור בהקשר של בליעה בכלים, אז חשבתי גם על כזית אצל הרב דוב ליאור, וחשבתי גם על, על זווה ונידה, תוך כדי שהרב מדבר, ושאלתי את עצמי, וגם קטניות. ושלוש נושאים שמעקל אל הכבד, אולי קצת בקטניות ובנידה זווה הייתי מחליף ביניהם, אבל שלוש נושאים שמראים לי שהם בעצם אין סוף לדבר, זאת אומרת, ועכשיו מה אני אמור לעשות? שלושת הנושאים האלה מראים לי שכאילו אין סוף לדבר, מה אני אמור לעשות עכשיו עם ה... עם מה שלמדתי עכשיו מהרב, בהקשר של שלושת הנושאים האלה.
לעשות את האמת, מה זאת אומרת מה לעשות? לא הבנתי.
לצורך העניין, אם נראה לי שקטניות זה שטות מוחלטת, אז לפסוק שמספיק ודי.
אני כתבתי על זה טור באתר שלי שמאוד הכעיס אנשים, נראה לי שיש קטניות זה שטות מוחלטת, ואני הכי הצלחתי להקפיד על זה. אני אוכל קטניות כבר שנתיים.
וכנ"ל עכשיו בנידה וזווה.
זה באמת שטויות, כי קטניות זה המצאה של לפני כמה מאות שנים, ואין לה שום קשר למה שעושים איתה היום, ולכן זה ממש לא בעיה. השאלות לגבי דינא דתלמודא יותר קשות, מה לעשות שמה. טוב, אז תלוי מה, כל דבר לגופו.
אז הנה, אני שואל על זווה ונידה, ושבעה נקיים וכל זה, כי בעצם... על פניו, היינו אמורים לשמור יום אחד.
רק כללית, אני לא מתמצא בנקודות האלה, מה בדיוק התחדש היום ומה לא נכון אז, לא בדקתי את זה, אבל אם ברור לך שמשהו מסוים לא היה נכון, אז דין החינם, אתה יכול לנהוג בהתאם.
אוקיי, ואיך האדם אמור להסתובב, שאני אשאל אותך שאלה ברמה הפסיכולוגית, או ברמה, לא ברמה, איך אדם אמור להסתובב בעולם עכשיו, שבעצם הוא עכשיו אומר, תקשיבו, כולכם טועים, אני יודע... מה האמת, אני אשכנזי אוכל קטניות, אני, הכל, כאילו, כל מה שאנחנו מכירים, וכל העולם שסובב אותי, כולם טועים.
לא כל מה שאנחנו מכירים, יש דברים שמהם אנחנו...
כל כך הרבה.
לא, אין כל כך הרבה, אבל יש דברים שכן. מה, איך הרמב״ם מסתובב בעולם עם כל החידושים שלו, שלא היו מקובלים על אף אחד? איך החזון איש הסתובב בעולם, כשהוא חידש את השיעורים שלו, שלא היו נהוגים בשום מקום? יש כבר בנודע ביהודה, אבל אני אומר, מבחינת בפועל. כל העולם לא נעד ככה. איך הוא מסתובב בעולם? מי שחושב משהו, זה מה שהוא צריך לעשות.
תודה.
אוקיי.
השאלה שלי קשורה לשיעור.
אוקיי.
כן, שאלה.
אוקיי. שאלה. לגבי הנושא של הפרדת הדת מהמדינה, הבנתי שהרב בעניין של הפרדת הדת המדינה, השאלה לגבי התוצאות, אם אכפת לנו מהתוצאות של, שזה ייגרם, שיגרמו, או ש... כאילו, העיקר שזה האמת. אם זה האמת, אז לא משנה לי...
הפרדת הדת מהמדינה זה לא קשור לאמת, זה קשור רק לתוצאות. אני בעד הפרדת הדת ממדינה בגלל שהתוצאות יהיו טובות יותר.
אז נגיד למשל, אני בתור משגיח בבסיסים בצהל, אני מדמיין לעצמי מה יקרה אם אנשים יכניסו בשר לחזיר לתוך המטבחים, ויגידו, טוב, אז יהיה, כאילו יהיה הפרדה, יהיה צבא לדתיים וצבא לחילונים.
אם זה מה שהחברה רוצה, זה מה שיהיה. אם היא לא רוצה, אין בעיה, שתעשה מטבח כשר לכולם. בסדר גמור. שיקול לגיטימי לגמרי. לא בגלל שכולם צריכים להיות דתיים, אלא כי צריך לחיות ביחד. כל חברה עושה שיקולים כאלה.
זה הרעיון של מי ש... מי שחולק על הפרדת הדת מהמדינה, הרעיון שלו שהוא אומר שאנחנו כולנו למען אפילו המיעוט, אני יודע, אנחנו דתיים במיעוט.
כשהרוב יגיד לי שאני מוכן לוותר למען המיעוט, מצוין, אז לא נפריד דת ממדינה. זו השאלה.
אז הרוב לא רוצים להפריד דת מהמדינה.
אני לא בטוח בזה, אבל יכול להיות. אם לא, אז שלא יפרידו. אני בעד הפרדת דת ממדינה ברמה העקרונית, כהצעה. אם הרוב לא ירצה את זה, לא יהיה מאושר ממני.
זה למעשה מה המצב היום, מה זה הסטטוס קוו? סטטוס קוו אומר שאנחנו...
הרוב לא רוצה את זה באמת.
שאנחנו לא רוצים את זה.
אני לא בטוח בכלל, השאלה היא מה הדבר הזה אומר, אבל זה, אם נגיד שהרוב לא רוצה את זה, אז אין שום בעיה, הכל בסדר. אם תשאל את רוב האנשים במדינה, האם הרבנות צריכה לנהל את הנישואין, או שכל אחד ינסה כמו שהוא רוצה, אצל רב ויוכל להירשם והכל בסדר, אבל באופן יותר חופשי. אתה חושב שיהיה רוב לטובת הרבנות? אני בספק. 50% מהאנשים בכלל לא מתחתנים היום. אז כבר 50% האלה נראה לי לא יהיו בעד הרבנות. וגם אלה שכן מתחתנים, אני לא בטוח שכולם יהיו בעד הרבנות. זה סתם דוגמה, אני אומר, זה כל דבר לגופו, צריך לבדוק. אני גם כן לא עשיתי סקר, אני לא יודע. אני רק טוען שההצעה להפריד דת ממדינה יצאה מאוד טובה, בפרט כשהיא תבוא מהכיוון הדתי. כי אז החילונים יצטרכו לתת לעצמם דין וחשבון, ואם יש מעט שכל בקודקודם, הם יסרבו. אבל אז הכל בסדר, כי אז הם סרבו. שלא יאשימו אותי שאני לא מפריד דת ממדינה.
אבל בזה נקודת הרב רואה שיש תוצאות יותר מועילות.
אני אומר שהיום הכפייה הדתית מביאה לתוצאות גרועות מאוד. מה, נחזור עוד פעם לנושא הנישואין. נושא הנישואין, איזה תוצאות הוא מביא? רק קטסטרופות. תוצאות הלכתיות אני מדבר עכשיו, לא עד כמה אוהבים אותי או לא אוהבים אותי. תוצאות הלכתיות. הרבנות הראשית היא גורם עצום היום לממזרות, לנישואין שונים ומשונים, לאובדן שליטה גמור בתחום של המעמד האישי. בגלל שאנשים לא מתחתנים, לא נרשמים, יש הרבה אנשים אגב, אלפי זוגות כל שנה, שנישאים כדין ולא נרשמים. מי יודע עכשיו מי אשתו של מי, מי בן של מי, מי אחות של מי? הרבנות עושה צרות עם הגירושים, אז אנשים חיים עם ידועה בציבור. עכשיו, כיוון שהרבנות מתעקשת לעשות צרות עם הגירושים, אז המוסד ידועה בציבור קיבל הכרה מבית המשפט, כי אין ברירה, צריך לעקוף איכשהו את הרבנות, ומה שקורה היום, כמו שאומר ידידנו אלימלך וסטרייך, כנו משפטן מאוניברסיטת תל אביב, אומר, אז היום במדינת ישראל הביגמיה היא חוקית. בן אדם חי עם שתי נשים. אשתו ההלכתית ואשתו בפועל, שהיא בת זוגו, עם כל הזכויות. אז מה עזר ההתעקשות? אתה לא מצליח לעשות כלום, אתה רק מזיק. אתה מנסה לתקן, ואת אותם דברים עצמם שאתה מתקן, אתה מזיק להם.
אז אולי בכלל אפשר לבטל את הניסויים. הניסויים גורמים למצב של ממזרות. עדיף בכלל לחיות בלי ניסויים.
מה זה קשור לעניין עכשיו? התורה אומרת שצריך ניסויים.
איפה כתוב שצריך לעשות ניסויים? שזה מצווה אם רוצים, זה עצמו מצווה קיומית. זה לא... לא חייב, מי שרוצה לחיות בלי נישואים.
אני לא מכיר שיטה כזאת שזאת מצווה קיומית, אין שיטה כזאת בהלכה לדעתי. יש שיטות שזה לא מצווה אלא מתיר. אבל זה מתיר הכרחי בשביל פריאה ורבייה, זאת חובה. לרוב השיטות זה לא מצווה אלא מתיר. יש כאלה שאומרים שברמב״ם זה מצווה, כי הוא מונה זה כמצוות עשה, אני חושב שזה טעות, כי הרמב״ם כשהוא מונה מצוות עשה זה לא בהכרח מצווה, יכול להיות שגם מבחינתו זה מתיר. אבל זאת מתיר שחובה לעשות אותו. כתבתי איזה מאמר בהקדמות עם, בפולמוס עם רבקה לוביץ' על פילגשות, על לוותר, היא הציעה לוותר על הקידושין, כי זה נגד הפמיניזם וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אמרתי שהיא יכולה גם לוותר על שאר התורה אם היא רוצה.
הרב, לגבי השיעור,
כן.
דיברת על נושא של הקינים, הריגת קינים בשבת, ואמרת שכאילו, זה כאילו מקח טעות, ואז לכן צריך לבטל את זה אפילו.
אוקיי.
נכון? או אני טועה?
כן, כן.
אז אני אומר, השיטה הזאת כאילו מבוססת על זה שחזל התבססו על המדע כדי לפסוק את ההלכה הזאת.
נכון.
אבל ראיתי שיטה, שאגב כתבתי פה, של הרב, איך קוראים לו?
חמיה גולדברג.
כן. ואז הוא אומר כאילו שזה נתקבלה במסורת, אבל הם לא בססו את זה על זה לא, בגלל שהם לא פרים ורבים.
זה מה ששאל מישהו קודם על הטעמים הנסתרים. זה ידוע גם מהגרה, שגם כשמופיע לך איזשהו טעם, לא תמיד זה הטעם האמיתי או הטעם היחידי, לפעמים יש טעמים אחרים, ולכן למרות שהטעם מתבטל או השתנה, אנחנו לא משנים את ההלכה, בהלכה דרבנן, גם בהלכה דורייתא אולי.
אז מה?
אני לא נוטה לקבל את שיטת הטעמים הנסתרים. אומרים אותה בשביל האפולוגטיקה בדרך כלל. המסורת הזאת נולדה אצל הרב זלמן נחמיה גולדברג. אני לא ראיתי בשום מקום שאומרים שהריגת קינה זה הלכה למשה מסיני. ואני לא יודע איך אפשר להמציא הלכה למשה מסיני כשלא אומרים לי. מאיפה אתה יודע שזה מסורת?
מסורת נגיד מהמוראים.
מאיפה אתה יודע? מסורת באמוראים זה לא אמירה, זה כתוב באמוראים, זה ברור, שמאיפה האמוראים הוציאו את זה.
אבל אתה אמרת מקודם שדבר שהוא כל כך פשוט, אז בוודאי שהמוראים לא יגידו, צריך לחשוב ולחפש סיבה למה המוראים
אמרו. זה, זה, זה ויכוח אחר, אז אתה, יש לך סיבה טובה? אם תשכנע אותי, הכל בסדר, אין בעיה. אני מדבר על העניין העקרוני.
יש פה, אני חושב, דווקא מתוך הקושי הגדול, אני חושב שיש פה איזשהו משהו שהוא ברמה, אני חושב, העקרונית של הדברים. נראה לי שהגישה צריכה להיות שחז"ל הרי לא מתיימרים ולא תפקידם להיות רופאים או להיות פיזיקאים או להיות זיאולוגים. אני חושב שבכל מה שאנחנו רואים כל הזמן, תמיד הוויכוח הוא ויכוח של מה המבט על הדברים. מה המבט שלי על הדברים? מה המבט שלי בטריפות? מה המבט שלי ברציחה? מה המבט שלי בכוח ראשון? מה המבט שלי בכוח שני? מה המבט שלי... זאת אומרת, בעצם זה העמדה בכלל של הפילוסוף, לא של המציאות.
אז זה בדליה נדל. בדליה נדל מציע בעצם את הטענה הזאת. כשאנחנו מסתכלים על איך בלבטים מסתכלים על המציאות, ולא לפי המציאות עצמה. אבל לדעתי זה לא עומד במבחן. אתה יכול לראות בכל מיני מקומות שראשונים ואחרונים, אפילו לא בגמרא, עושים כל מיני חשבונות של בליעה, מה כן ומה לא, ולפי ההיגיון שלהם. עכשיו, אם אתה יודע שההיגיון הזה לא נכון, אז מה אתה מספר לי שככה רואים אנשים? אף בן אדם לא רואה את זה ככה, בטח לא היום. אז למה האנשים שראו את זה בזמנו של הנודע ביהודה או של התרומת הדשן, למה הם יותר חשובים מהאנשים שבזמננו? אנשים שבזמננו לא רואים את זה ככה. אני לא קונה את התירוץ הזה של גדליה נדל.
כן, אבל סתם, הנה, דיברנו על הנושא של... העלו פה את הדוגמה הזאת של בשר בחלב. זה לדעתי, הנה, תקח את הדוגמה הזאת. ברור שחז"ל לא ישבו למדוד שם מדידות אחרי מדידות, והם באו ונכנסו לאיזושהי עמדה, אז יש באמת אפשרות של כפילה, ושזה נושא
אחד. יש שם קביעות שקשורות גם למדידות.
לא, זה בדיוק, זה איזושהי אמירה שיושבת על איזושהי עמדה של שישים, שזה בכלל נראה לי מספר הבעל משמעות, ולאו דווקא יושב על...
אבל הסיבה לזה, א', היא מאוד פשוטה, וב', זה לא נכון, יש שם כפילה שתואם בשישים.
נכון, אז באמת יש אפשרות של כפילה, ואז נותנים, ובאמת הם אוכל עניים, כשיש כפילה אפשר.
הם מעריכים ששישים זה כפילה.
ממש לא.
לא הסתכלות על המציאות, זה המציאות, ככה עבדו.
לא, אז אני חושב שלא, אם זו דוגמה מצוינת לזה שכשיש כפילה, יש לך מסלול כפילה, כשאין כפילה, הולכים עם איזושהי אינטואיציה של חז"ל.
זה מצוין מבחינתי, זה בסדר גמור. למה?
זה לא יושב על מציאות, הם לא באו ועשו מדידות.
לא בגלל זה, הם מעריכים, אמרתי, הם לא עשו מדידות כמעט על כלום, הם מעריכים, שמה שכפילה ירגיש זה פחות או יותר כשהריכוז הוא 1 ל-60.
לא, רגע, הנה, אני רוצה להתעכב בדיוק על מה שאמרת. למה אמרת משפט מאוד חשוב. הם לא עשו כמעט מדידות על כלום, אז מה זה אומר? אז מה, הם סתם אינפנטילים? לא. הם באו ואמרו, ממש לא מעניין אותי מדידות.
הם לא יכלו לעשות מדידות.
לא, שהם אמרו, זה לא מעניין אותי מדידות. אמרו לך, נראה לך שאני הולך ושונה יותר טריפות, נראה לך שזה בגלל ש... נראה לך שבגלל שאני עכשיו מתווכח עם איזה פרופסור יפני אנטום? בגלל שאני קובע לך מה המבט שלי.
אפשר להקם כל דבר שרוצים.
זה לא להקם, זה נראה לי טריוויאלי.
זה להקם לגמרי. בגלל שכל הדיבור, גם בראשונים, גם באחרונים וגם בגמרא, הוא דיבור של הערכת מציאות. וכל האמירות מהסוג הזה הן אמירות אפולוגטיות. עם אמירות אפולוגטיות, כשאתה רואה שזה לא מתאים למציאות, אתה אומר, זה בדליה נדל, זה רק פשוט איך שאנשים ראו את זה. אוקיי, אבל אני אומר, זה לא נכון, תסתכל, האחרונים וראשונים עושים חשבונות. הם מסתכלים, הם מראים לך מה קורה פה, הם מחדשים דינים לפי זה. עכשיו, אם אני רואה את זה אחרת, אני יודע שזה אחרת, לא רק רואה את זה אחרת, למה שאני אקבל את זה? זה פשוט לא עובד ככה, זה לא נכון. אני אומר עוד פעם, יש מקומות שאני מוכן לקבל את זה באופן עקרוני, אבל זה לא איזושהי אמירה כללית, ולכן אני לא יכול לגעת בשום דבר שהם אמרו. אם יש מקום שבו הם קבעו איזשהו קו פורמלי, בסדר גמור, הם אומרים, אני לא יודע מה, 10 טפחים בסוכה, כי פחות מזה זה דירה סרוחה. אז אני אומר, נגיד, היום האנשים יותר גבוהים הרי ממה שהיו אז, אוקיי? אז יכול להיות שהיום הסוכה צריכה להיות לא 10 טפחים, גם אז אני לא יודע איך הם נכנסו 10 טפחים. אז היום יכול להיות שזה צריך להיות 15 טפחים. אני אומר, בסדר, אבל הם במקום אחר לא דיברו משהו חתוך. הם רצו לקבוע איזשהו שיעור, והם אמרו, זה פחות או יותר, זה השיעור שלהם של דירה סרוחה. עכשיו אני רואה היגיון לשמור את השיעור 10 טפחים גם להיום. זה בסדר. זה לא טעות דמוכח. זה איפשהו מעבירים את הקו. כמו אותו דבר, כמו שאומרים, בת שלוש בתוליה חוזרים. כן, השח המפורסם. על בת שלוש בתוליה חוזרים, כלומר, כשבית דין עיבר את החודש, מביא את הירושלמי, כן? כשבית דין עיבר את החודש, אז בתוליה לא יחזרו. עכשיו, כולם, הוא תופס את זה כנראה ככה משמע מלשונו, כאמירה למציאות. זה כמובן שטות. מה הכוונה של הירושלמי? הכוונה של הירושלמי היא שאנחנו הולכים, הרי בין כל וכל זה לא בדיוק בת שלוש, לפעמים זה 2 ו-10 חודשים, לפעמים זה 3 וחודש. כל אחד והפיזיולוגיה שלו, פחות או יותר סביב 3. אז אם בית דין מעבר את החודש, אין סיבה לשנות את זה, זה בין כל וכל קו פורמלי. אז לכן גם אם בית דין מעבר את החודש, אנחנו נניח שזה עדיין בגיל 3. זה הכל.
מה שאך אומר?
שאך טוען זה המציאות.
שמה המציאות? שהמציאות משתנה עם
היקום? כן, זה כל הוורדים שתמיד מביאים משם. שחכמים משנים את המציאות בפסיקתם. אומר, יש מקומות שבהם אני אהיה מוכן לקבל טענה כזאת, זה בסדר, ברור שיש מקומות שאם אתה שם איזשהו קו, כי צריך לחתוך את זה איפשהו, מה זה כזית? כזית, חותכים את זה באיזשהו מקום, ומה לעשות? וגם אם הזיתים גדלו או קטנו, אני לא יודע מה. חותכים את זה באיזשהו מקום, וזה הכל. אבל יש דברים שהם בפירוש מבוססים על איזשהו סוג של הערכה. והערכה הזאת לא נכונה. אי אפשר להתעלם מכל מה שאומרים שם. וראשונים האחרונים...
אז אני אומר שוב, אם ככה, אז אני חושב שבסך הכל גם אתה מסכים שוודאי הרבה מאוד פעמים זה ככה. ואני אומר דווקא, לא, אבל אני אומר דווקא מתוך ההבנה, שאנחנו רואים, ודווקא מתוך הטענה, ואתה לעצמך אומר, הם לא מדדו, זאת אומרת, חייבים להבין לפי זה, שהם לא באו מהמקום המדעי הפיזיקלי בדרך כלל, והם באו מהמטוק שלנו, אנחנו לא מדדים, אנחנו לא אומרים שישים, אנחנו אומרים יותחי טרפות.
הבנתי, ואני לא מסכים. אני מסכים לרישה ולא לסיפה. הם לא מדדו, אבל הם לא מדדו כי הם לא היו מודעים לאפשרות המדידה, או שלא היה להם את הטכנולוגיה למדוד.
מה, הם לא יכולים ללכת ולהתחיל לעשות מדידות?
למה לא?
למה הם לא יכולו לעשות את זה?
כי הם לא היו אותם במודעות אז. למה הם לא...
מה, להתחיל את לא יודעת אבן כבדה
ובכמה? למה אריסטו לא בדק שאבן כבדה נופלת באותה מהירות כמו אבן קלה? מה, הוא לא יכול היה לבדוק?
אולי הוא לא אחז, אני מדבר, אני לא יודע, זה קצת מתוחכם, אבל למדוד מתי יש טעם ומתי יש טעם, הם לא
יכולו. שתי אבנים, כבדה וקלה, ותפיל אותם, מה מתוחכם בזה?
נו, אז הפוך, אז אתה עצמך, צריך לענות על זה. זאת אומרת שאריסטו בא ואמר, אני לא הולך למדוד, אני חושב את דברים, אני לא מודד אותם.
אני עניתי על זה. ומה שאמרתי, זה שהתפיסה אז הייתה, מה שנקרא תפיסה רציונליסטית ולא אמפיריציסטית, תפיסה רציונליסטית שאומרת, שאם ההיגיון שלי אומר כך, אין צורך למדוד, כי זאת כנראה המציאות. אבל אנחנו היום יודעים שזה לא נכון, כי ההיגיון שלנו הרבה פעמים מבלבל אותנו. ולכן אני לא מסכים עם המסקנה שלך, שאם הם לא מדדו, כנראה הם בכלל לא התכוונו להעריך מציאות. לא נכון. הם לא מדדו כי הם חשבו שגם הסברה נותנת הערכה טובה למציאות. וזה אני לא מסכים, לא תמיד מסכים. לפעמים כן. טוב.
טוב. תודה רבה.
תודה לכם, להתראות. ערב טוב.